הפרק הזה מוגש לכם בחסות יוגן פוטו וידאו, הבית המקצועי של הצילום הישראלי. ביוגן תוכלו למצוא מגוון ציוד עצום המקיף את כל תחומי המדיום. ציוד סטילס, וידאו, מבזקים, תאורה, עדשות, מצלמות, חצובות, ציוד סטודיו ואפילו פילם וציוד אנלוגי. צריכים עזרה? הצוות המקצועי ישמח להתאים בעבורכם את הציוד המדויק בשבילכם. כל הפרטים תוכלו למצוא באתר, והכי טוב להגיע למקום ברחוב יצחק שדה 28 בתל אביב, שם תוכלו גם לנסות את הציוד ואפילו לזכור אותו לפני הרכישה. אהלן חברים וברוכים הבאים לעוד פרק של הפיקסולוג. הפעם יש לנו אורח, הלו הוא אילן נרינסקי. חביים גבירותיי ורבותיי.
איזה כיף להיות פה.
תענוג שבאת, אנחנו תכף נספר גם איך קרה שהגעת לפודקאסט. אז קודם כל נציג אותך, אילן נרינסקי, שלקח לי איזה כמה דקות ללמוד את השם משפחה,
אבל אתה בסדר גמור.
בסוף הסתדרנו עם זה. כן, אז לאילן נרינסקי יש סטודיו בתל אביב.
נכון.
והוא עוסק בצילום מסחרי, ממש כמוני. למעשה, אתה מגיע בכלל מכפר אדומים.
נכון.
עשית איזשהו מעבר עם הסטודיו, נכון? זאת אומרת, אתה עדיין גר שם, ואתה עשית מעבר עם הסטודיו שלך לתל אביב. וכיום אתה עוסק בצילום מסחרי.
נכון.
תכף ניגע בזה, נדבר מה זה אומר מבחינתך, זאת אומרת, מה זה אומר שאתה עוסק אצל המסחרי. בוא רגע נדבר ברמה הבסיסית. קודם כל, איך הגעת לפה? לא פיזית עם האוטו. אבל איך יצא שמשיחת אינסטגרם הכי בייסית,
נראה לי אבל שאתה צריך להציג את הסיפור, כי אתה נתקלת בי לפני שאני נתקלתי בך.
הנה הוא לוקח את המושכות אליו. אז בוא נגיד ככה, אז ברמת העיקרון מה שהיה זה שאני משוטט לי באינסטגרם, אני חושב זה היה בזה 2018, זה משהו ישן, נכון? משהו ישן, משוטט באינסטגרם, אני חושב אפילו יש לי איזשהו חשבון נידח, אני מדי פעם מעלה לשם משהו, אבל של צילום פורטרטים.
אוקיי.
אוקיי? זה חשבון שאז הייתי מתפעל אותו, מדבר לך שנים, כנראה לפני הקורונה. או ממש בהתחלה.
לא, זה לפני הקורונה חד משמעית, כן.
זהו, אז לפני הקורונה, ואז היה שם בעצם את ה... קוראים לחשבון הזה ישראלי פורטרט.
אוקיי.
אוקיי? שם אני בעצם לוקח צלמים ישראלים ושם אותם בפרונט. זאת אומרת, אם יש כל מיני, אתה יודע, כל מיני חשבונות כאלה שמוצאים את כל הצלמים בעולם, אז חשבתי לבוא ולקחת משהו ישראלי ולהכניס את הדבר הזה. אז זה מה שהיה, ואני חושב שבאחד השיטוטים ראיתי את ה... או שתייגת את זה בהשטג של הקבוצה הזאת, או שבמקרה נתקלתי בזה כי חיפשתי פורטרטים ישראלים. וראיתי את התמונות האלה, למי שרואה ביוטיוב, אז אני מאמין שאולי אני אשים פה איזה תמונה שתיים ברשותך, כדי שיבינו על מה מדובר, אבל ברמת העיקרון, זה בעצם איזשהו שילוב, נכון? הכנסה ושילוב של...
סוריאליזם.
ממש, אבל בטוב טעם זה גם לא עשוי מדי, זה נראה כל כך אומנותי. הצד המאוד ציורי של הדבר, ומאוד אהבתי את זה, התלהבתי, אני חושב שאפילו פרסמתי, יש שם, מעניין אותי לבדוק אחר כך. אבל זה היה ככה התחלה, ראיתי אותך קצת וזה, וזה היה לפני המון שנים, באמת, ראיתי את זה וזהו.
זה לא כזה המון שנים, 5 שנים זה לא כזה הרבה
שנים. 5 שנים מבחין, אתה יודע, שמע, היום 5 שנים...
זה עניין של כמה אתה מבוגר, כמה...
יחסית לגיל שלי 5 שנים זה כנראה הרבה. זהו, אז אצלי זה אתמול. זהו, אצלך זה כנראה לא מזמן. אבל זה כאילו ככה אני פגשתי את זה. ואז, לפני כמה שבועות, נכון? זה ממש כמה שבועות.
אז רגע, אני לוקח את זה לצד שלי. אני פתאום רואה איזה מין, אני לא טוב ברשתות חברתיות, סליחה, אני עושה את המיטב, אני יודע שזה חשוב.
הוא מתנצל מראש.
אני מפרסם, אני אשטגים, אני זה, אבל זה מציק לי ואני לא מת על זה. אבל אוקיי, אני פעיל ופתאום מופיע לי כזה טינג, שמישהו שיתף את התמונה שלי, או הראה את התמונה שלי, אני לא יודע, הזכיר אותי, לא יודע.
אוקיי.
קיצור, אז אני רואה אותך, ומפליא אותי שבכלל...
או, כאילו... נכון, נתקלת ביום של הפרגונים. יש לי כזה קטע שאני מפרגן יום שלישי לכל מיני
צלמים משהו וכל מיני... כזה.
אוקיי.
והיה לי מוזר שבכלל צלם בא ומפרגן לי. אז קודם כל זה היה נפלא ומקסים, וזה לא קורה הרבה בקהילת...
לצערי.
של אומנים שרובנו אגואיסטים.
נכון.
זה עולם כזה, זה עולם
זה
כזה.
זה אגואיסטים, אבל אחד... זה לא דווקא בקטע רע, נכון?
לא, זאת אומרת, זה עולם אומנותי מונע מאגו ומונע מהקרדיט שלך בסוף,
נכון.
וחבל ש... שכך. זאת אומרת, זה חלק ממה שגורם לאנשים ליצור, אבל יותר פרגון היה עושה הרבה יותר טוב לעולם שלנו. וזה היה נראה לי נורא נחמד, וככה זה התפייד לו למשך כמה שנים. ולפני כמה שבועות אני ככה גם משוטט לי בעצמי בכל מיני, זכרתי אותך, ונכנסתי, וגם כאילו בראש שלי אני אומר, אוקיי, אני צריך לעשות מפגשים, אני צריך להכיר אנשים, אני צריך להפרות את עצמי בדברים של אנשים אחרים גם. ואז נכנסתי וראיתי אותך, ואז נכנסתי לחשבון שלך. אני חושב שגם אז נכנסתי לחשבון, אבל בחמש שנים הוא השתנה הרבה, ואז אני ראיתי את הדברים שאתה עושה, שהם דברים מעולים.
תודה רבה.
שזה נדיר, חברים, אנחנו העולם של הצילום המסחרי, הרוב, כמו בכל עולם, זה פירמידה.
נכון.
יש הרבה מהבסיסי, ויש מעט מהטופ, ואתה בטופ. ואז קודם כל שמחתי לראות את זה. ובנוסף לזה, הסגנון שלך הוא מאוד דומה לסגנון שלי. שזה אומר דברים מאוד צבעוניים, מאוד דרמטיים,
נכון,
מאוד קונטרסטים, וזה מגניב. אז ככה ראיתי את עצמי ואמרתי, הנה בן אדם שאני רוצה לשבת איתו ולשתות קפה.
מגניב, נכון, וזה בדיוק ההודעה ששלחת.
בדיוק.
מה הסיכוי שאנחנו יושבים, אנחנו אותו ראש, אני רואה שאנחנו אותו זה, מה הסיכוי שאנחנו יושבים וזה? והתשובה שלי הייתה חד משמעית, יאללה בוא נעשה את זה, אבל אז אמרתי לעצמי, רגע, יש לי פודקאסט שלא הקלטתי בו המון זמן, במיוחד בגלל המלחמה, ואמרתי לעצמי, רגע, זאת הזדמנות ממש טובה להתחיל להניע את הגלגל, ואמרתי לך, אוקיי, יש לי פודקאסט, שלחתי לך איזה סרטון שתיים, ואמרתי לך, אם זורם לך.
אז אני מספר לך עוד משהו שלא סיפרתי לך.
אוקיי.
אני צרכן כבד של פודקאסטים, בימים הכבדים שלי אני שומע 4-5 פרקים ביום, זאת אומרת 5 שעות האזנה לפודקאסטים, לא בתחום שלנו, בתחומים אחרים, אבל פעם ראשונה שאני עושה פודקאסט, כאילו מגניב.
נכון, זה תמיד כיף, הפעם הראשונה גם, אתה יודע מה הכי כיף? שאתה לא אחראי לכלום, אתה בא, מניח את עצמך, מדבר ומתקדם הלאה, זה באמת כיף, אני הרגשתי את זה אולי פעמיים בכל התהליך הזה, היה לי פעם אחת שהתארחתי בפודקאסט שנקרא, אם אני לא טועה, צמצם פתוח, הוא כן לצלמים, אז קצת דיברנו על זה. תשמע, אם אתה רוצה, יש לך את הפודקאסט של אלכס, הוא פודקאסט ממש, הוא צלמים נטו, בסדר? Okay. זאת אומרת, הוא מאוד ממוקד צילום, ויש שם בעצם, הוא מביא מלא אורחים, זאת אומרת, הוא לא עושה את הפודקאסט לבד, הוא כל הזמן מארח, okay. מה שכאן אני לפעמים זורק פרק 2 שאני לבד, כי יש לי הרבה ברבורי מוח שאני להעביר על, אז סבבה לי. אבל הוא עושה, יש לו אחלה פודקאסט, אני חושב, קוראים לזה זמן חשיפה.
אוקיי,
זמן, אז המלצות, מי שרוצה, הנה פודקאסט, יש לכם את צמצם פתוח, אני לא יודעת כמה הוא פעיל היום, אבל אז התראיינתי שם, ויש לכם את זמן חשיפה של אלכס, אז זה סבבה, דרך אגב, את ההוא שעשה את צמצם פתוח, אמרתי לו ש...
איך אני שונה בטיקטוק המחורבן הזה? לא מזמן מצאתי כפתור מגניב בטיקטוק שעושה
ריסט? רוצה לראות קטע? זה הפודקאסט, זמן חשיפה. אופה, אלכס, חייב לעשות לפרסום לדבר. אז כן, אז הנה, זה הפודקאסט שלו, במקרה כנראה שמעתי, ואז זה חזר והופיע. אז אנחנו נשתיק את הכל, כדי שזה לא יקרה, וגם ננמיך את זה. אבל ראית? יצא במקרה.
יאללה.
אז אוקיי, אז זה הסיפור של הדבר הזה. אז זה מגניב, אתה בעצם שומע פודקאסטים תוך כדי עבודה, כמוני?
גם
כאילו בנסיעות. כאילו כמובן בנסיעות, גם, אבל...
עכשיו, שוב, יש לי הרבה נסיעות, וגם בלילות של הפוטושופ.
כן.
בטח.
זה, אתה יודע, זה, אני מוצא את עצמי יושב על, אני זוכר, היה לי איזה תקופה בקורונה, היה לי איזה שעות של פוטושופ, שעות, כאילו, אתה יודע, מוצרים, אתה מצלם פקשוט, ואז יש לך איזה ערימה, אז פתאום אתה מוצא את עצמך עושה משהו מונוטוני. לחתוך את התמונה ולהחליף את הרקע, לחתוך את התמונה ולהחליף את הרקע, לנקות כל... אז אתה מוצא את עצמך איזה 4 שעות יושב, וזה אותו הדבר בדיוק.
לא, אבל בשביל זה יש... בשביל זה בנגלדש הכריזה עצמאות.
ש?
האורחים בבנגלדש עושים בדיוק את הדברים האלה.
כן, לשלוח להם זה. כן. נכון, האמת שהמליצו לי, לא נכנסתי, התחלתי ולא...
נדבר על זה אחר לא, כך, אז, כאילו בקטע של המלצה. אני רק אגיד ש...
שגם אתה משתמש בזה?
אני, היה מאוד קשה למצוא את האורך שיעשה את זה בצורה טובה.
כן.
ושאני יכול לסמוך עליו. תמיד יש לו שגיאות, אבל כי ככה זה מוסר
עבודה. ככה זה גם אנשים, זה לא משנה גם.
אבל אני לא יכול לשלוח לו שום דבר שהוא צריך להגדיל ראש.
כן, אני מדבר על פקשות, הדבר הכי יווה שיש.
אתה מדבר על 40, אני מדבר על 400.
כן.
אוקיי, יש לך 400 פקשותים ואני לא יכול, אני הפרעת קשב.
לא, בדיוק, זה מייבש לך את המוח, אתה בחמש דקות זה.
אז אני שולח לו, זה מעט כסף וזה שווה את זה.
וואלה, אז אנחנו נדבר על זה.
אבל אם כאילו, עכשיו אני לוקח את הכובע של המרצה רגע.
תרצה, אנחנו נדבר על זה.
כן. צלמים חדשים בתחום, אני מאוד ממליץ לפחות תקופה
לעשות את זה לבד. לא, זה ברור. תשמע, ברמה העסקית, כאילו כולם אוהבים לדחוף, בוא תעשה אאוטסורסינג, כדי שאתה תוכל להתמקד בעבודה שלך כצלם, או להתפתח אישית, ללמוד כל מיני דברים, אבל אני כן באמת... חושב שזאת המלצה טובה, כי בסופו של דבר, עד שאתה לא מתמקצע במשהו, יהיה לך מאוד קשה להסביר לאחר מה אתה רוצה.
נכון, וגם יהיה לך קשה להכין לו את הצילומים, נכון, כדי שהוא יתמודד איתם.
בדיוק, כי יש המון המון דברים שעושים בזמן צילום, כדי להכין אותם לעבודת הפוטושופ, שזה הדבר הכי קריטי שאני אוהב להגיד אותו כל כך הרבה פעמים שאני מלמד, אני לא מלמד הרבה כבר היום, הייתי מלמד בבתי ספר, אבל... הייתי אומר להם שבעצם פוטושופ זה לא תוכנה לתיקון תמונה עם התמונה גרועה. ציימתי תמונה גרועה, טוב, מה בעיה, יש פוטושופ, בוא נגזור, נחתוך לזה. אתה לא תצא מזה, זה תמיד יראה יקום. אם אתה מצלם בשביל פוטושופ, וזה למה אני כל כך אוהב את עולם הצילום המסחרי, כי הרבה מזה אתה מצלם את זה, ואז את זה, ואז את זה, ואז את זה, ואתה מכין מראש, פה זה יעמוד, שם זה, וכו'.
בדיוק.
אז זה מאוד, כן. אבל צלם, לדעתי, חייב לדעת הכל. לעשות בעצמו, ורק אז באמת, כשאין לך זמן, כי אתה נורא עמוס כבר, וגדלת והכל, אז באמת זה, אבל...
בדיוק.
זה לגמרי נכון מה שאתה אומר, אז אנחנו בעד. אז בוא נדבר רגע על עוד נקודה שמשיקה בינינו.
אוקיי.
אוקיי? שאלת אותי אם למדתי צילום איפשהו, נכון? איפה, מה, כאילו, מאיפה הגעת לצילום מסחרי?
בדיוק.
ואז אמרתי לך, כן, למדתי בטכניון. השיחה הקבועה, איפה, בחיפה? לא, בתל אביב. ואז אמרת לי?
וואלה, גם אני למדתי בטכניון. אבל כן בחיפה.
אבל כן בחיפה.
כן.
עשית לי בית ספר פה.
עם הנסיעות, כן.
באת לי הפוך,
כן. אבל לא התחלתי מהטכניון. זאת אומרת, כשהגעתי לטכניון, הייתי כבר... אני לא יכול לקרוא לזה צלם, אבל הייתי צלם חובב, נגיד... עשוי היטב.
ידעת מה אתה עושה, איזו טריס, צמצם, מבין...
כן, איזו צמצם, טריס, הרי כל הצלמים המתחילים מבחינתם איזו צמצם טריס, זה צילום.
זה סוף העולם.
זה כאילו, זה נכון. הם חושבים, לא רגע, אני עלה איזו, לא, וואי, עשיתי פה חשיפה ארוכה. ובסופו של דבר, בעבודת סטודיו זה לוקח בדיוק 10 שניות להחליט מה הפרמטרים שלך.
נכון.
ורוב העבודה היא התאורה.
נכון, נכון.
אבל כן, הגעתי, כשהגעתי לטכניון, כבר הגעתי עם גם ידע וגם היכרות עם העולם הזה, ככה, בעצם, תמיד שואלים אותי, כמה זמן אתה צלם? ואני אף פעם לא יודע לענות על זה, כי אני אף פעם לא יודע לשים...
נכון.
את ה...
אין איזה נקודה שאתה אומר, עכשיו אני צלם, נכון.
בדיוק, אז הייתי בעצם, אני התחלתי בגיל, כמו כולנו, בגיל 16, עם מצלמות אנלוגיות, אני טיפה יותר מבוגר ממך, שנה.
בשנתיים.
כן, שנתיים אולי. אז עוד החלפתי פילים, לא הייתי בחדר חושך. מה, זה שלי?
זה הטלפון שלך. שמת החלשה?
שמתי על השטק. אתה חותך את זה, אתה...
אחר כך נחתוך הכל, מה הבעיה? לא, לרוב אני לא באמת... זה כל המטרה של הדבר הזה, כמה שפחות לחתוך.
כן.
אבל...
כן, יש לזה גם את התחושה הביתית הזאת של...
כן, התחושה החברית או החופשית וזה, אבל כן, יש...
פה ושם קטעים קטנים.
כן.
אז איפה היינו? אז שוב, הרבה פעמים שואלים אותי, כמה זמן אתה מצלם, או כמה זמן אתה צלם, ונורא קשה לי לענות על זה. התחלתי, כמו כולם, בגיל 15, בגיל 16, עם מצלמות אנלוגיות. לא הייתי בחדר חושך, לא למדתי את זה, אבל כן, כן פיתחתי פילים וכזה. ואז אני בא במקור מהעולם הזולוגי. שוב, לא דיברנו על זה.
לא דיברנו על זה.
כאילו, זה חלק מהקטע, אנחנו כאילו... אני במקור...
בוא תחדש לי, זה כל הקטע.
זהו, אני במקור זואולוג. אני מומחה לזוחלים, נחשים לטעות דברים כאלה, ומבחינתי המצלמה הייתה כלי לתיעוד.
כן.
ואז הייתי עושה פזץ.
תיעוד התפתחותי וכל כאלה? זה או שמה...
תיעוד מדעי, מדעי...
כלי מדעי נטו.
לא, זה לא כלי מדעי נטו, כאילו, זה לא ברמה של לספור קסקסים.
אוקיי.
אבל זה כן ברמה של לתעד מה אני רואה בטבע, בצורה הכי נעימה שיכולה להיות, כדי להראות לאנשים כמה יפה בעיניי, עולם שאולי הוא קצת... לא נעים מגעיל. לחלק מהאנשים, מגעיל, מפחיד, לא משנה, מבחינתי, נכון. כשאני רואה לטעה, כשאני רואה סממית,
זה
מדהים, ואז כשהייתי מצלם אותם, הייתי מעביר בעצם את מה שאני רואה.
הבנתי.
ואז זה שוב, זה
מדברים,
מתחיל,
זה
מתחיל גיל 16, 17, 18,
עדיין
20,
אנלוגי.
20, כבר התחיל ההתחלה של
הדיגיטלי.
שנות ה-2000, כן, שוב, אני התחלתי שנות ה-90, שנות ה-2000 ממשיך התהליך, ואז אני קונה עוד מצלמה, ועוד עדשה, זה הסיפור של כולם, כן?
כן, כן.
ועוד...
רק עוד עדשה אחת.
כן, ועוד 2,500 שקל, ועוד 3,000 שקל, ועוד 5,000 שקל, ומתחיל להיות חור בכיס.
נכון.
ואז אני מנסה להחזיר קצת. כל אותו זמן אני עובד כמורה לזואולוגיה, אני מלמד זואולוגיה,
יש לך איזשהו תור, תעודה?
לא, אין לי, אוקיי, אתה לוקח
אותי... בוא נראה את...
אתה לוקח אותי עוד אחורה.
שים את זה, את המיקרופון ממש מול הפה.
ככה.
טיפה יותר גבוה.
עוד.
יס, בדיוק, זה בסדר, תראו אותך.
אז לשמחתי, אני לא זוכר מי היה, אני חושב מרק טוויין.
אוקיי.
שאמר שהוא מעולם לא נתן... למערכת החינוך להפריע להשכלה שלו. אז אני עזבתי בית ספר בגיל 17, אין לי בגרות, אין לי כלום. אין לי שום תעודה.
נקי.
תעודת זהות יש לי, גם זה לא בטוח.
זה התעודה היחידה.
והתחלתי ללמד כבר בגיל 17, סיפור זה לא קשור לצילום.
לא קשור.
אבל עשיתי את הדרך שלי, ואני נורא שמח עליה. בעצם אני באתי מהתקופה שלא ידעו מה זה הפרעות קשב.
ברור.
אז כאילו לא היה לו
ריטלין. לא ידעו איך להכיל את הדבר הזה בכלל. איך מתחילים.
ואז המורים היו אומרים,
מופרע.
לא, לא מופרע, כי אני לא הייתי מהמופרעים, הייתי שוקע בתוך עצמי. זה הפרעת קשב שהיא לא, שהיא עצמי.
כן, אתה לא מוציא החוצה על אנשים את העצבים שלך.
בדיוק, ואז הייתי יוצא לשטח, והייתי מבריז מהלימודים חופשי, והייתי בהרים במדבר יהודה, מחפש נחשים וחרקים ועקרבים וכל מיני. והמורים לא ידעו להכיל את זה, לא משנה, הייתי נחמד, אז לא כעסו עליי.
נכון, אוקיי.
אבל עזבתי, ובמקביל, שוב, הצילום תמיד היה שם במקביל. עכשיו, אם אני כבר מדבר על הפרעות קשב, צילום זה אחד התחומים שהוא הכי מתאים למופרי קשב.
וואלה.
ואם אתה תסתכל על זה, רוב הצלמים הם ברמה כזאת
יש להם איזה תזזיתיות, כן.
למה? לאו דווקא תזזיתיות, העניין.
כוונת תזזיתיות על המוח.
כן,
בדיוק, על המוח. שלך,
בדיוק.
אתה
יש יכול... אנשים שהפרעת הקשב שלהם היא גם פיזית,
כן.
ויש אנשים שהפרעת הקשב שלהם היא רק, כאילו הראש
כן, כן.
עובר לכל מיני.
המיקוד.
בדיוק. מה שקורה עם צילום זה שהתוצאות שלך הן ידיות. גם התהליך הלמידה, יש לך מלא מלא תוצאות.
נכון.
כי אם אתה לומד למשל, אתה מנגן גיטרה. כמה זה קשה.
מאוד.
עוד פעם ועוד פעם ועוד אקורד ועוד אקורד וזה לא מצליח.
לפעמים התוצאה הראשונה יכולה להיות ימים, חודשים גם.
בדיוק, חודשים ושנים. צילום, אתה רק מתחיל, כבר יש לך תוצאות.
כבר יש לך מה לעבוד.
בדיוק.
אוקיי.
בדיוק,
הנה יצרתי דבר, משהו.
וגם בנוסף, אתה לא צריך לחכות שיתייבש, אתה לא קונה ציור, אתה לא צריך... יש לך טק, צילמת, פק, יש לך את התוצאה מיידית. בגלל זה, זה תחום שאתה תראה שכמעט כל הצלמים הם מופרי קשב ברמה כזאת או אחרת.
וואלה, מעניין.
כן, זה...
אם אתם מופרי קשב והצילום ייפס לכם את המוח...
בדיוק.
אז תשאירו פה איזה תקופה או משהו.
אז איפה היינו?
הנה, הפרעת קשב.
ברור.
כן, לאן התקדם?
כאילו, וגם... בקיצור...
התקדמת ללמד זואולוגיה?
כן, ואת כל הזמן הזה אני... הצילום הוא חלק מהחיים שלי בשטח, בלהראות את היופי של הטבע מבחינתי. עכשיו, מבחינתי צילום היה בגובה אפס, תמיד, כי אני מצלם זוחלים.
בעצם הזווית שלך הייתה...
זה תמיד פזצתות, כן. וזה גם משהו. כלומר, אני הסתכלתי על צלמי טבע, אפילו המפורסמים והטובים שבהם, איך הם מצלמים נחשים? מלמעלה.
וואלה.
כי הם רגילים...
למרות שהם ממש טובים ומבינים שגובה עיניים וכו'?
כנראה שלהתכופף מול צפה ככה בפרצוף...
זה קצת פחות נעים.
זה קצת פחות נעים, או זה קצת פחות מושך אותם לעשות את זה, לא רק מבחינת הסכנה, מבחינת כאילו... כן, נורא נחמד להסתכל על ינשוף בגובה העיניים, אבל להסתכל על צפה אתה צריך רגשית להיות מחובר אליו. ואני חושב שבזמנו, בשנות ה-90, 90, תחילת 2000, אני הייתי בין היחידים שמבין צלמי הטבע, שממש ממש התכופפתי. אבל מה, רציתי קצת להחזיר השקעות, ואז כן. במקביל התחלתי פה לצלם איזה בר מצווה, שם לצלם איזה ברית.
איכשהו זה תמיד מתחיל זה בעולם האירועים, תמיד, נכון?
ברור, כי זה הכי כאילו נגיש. הנגיש, בדיוק. וזה כל אחד יכול להיות לקוח שלך, וגם שואלים אותך, כי לא פרסמתי טוב מי רוצה צילום בר מצווה, אלא היה לי את ההוצאות האלה, ואז בא אליי חבר ואמר לי, אתה רוצה לצלם, אנחנו לא רוצים עכשיו להשקיע בצלם רציני.
מקצועי גדול.
מקצועי. בוא תצלם ב-500 שקל, ב-700 שקל, ואמרתי, יאללה, פה שם. הגיע משבר גיל 40.
יפה מאוד.
קצת לפני. אני ככה רץ מהר.
כן.
ואני התעייפתי מהעולם של החינוך, כי זה עולם מאוד מאוד קשוח, מאוד קשה, מאוד טוב.
זאת אומרת, עד גיל 40 היית... מרצה ל...
הייתי מורה לטבע... בתקופה מסוימת גם התחלתי ללמד צילום, ככה ילדים...
הבסיסי, היסודי וכאלה.
יסודי, תיכון, חטיבה וכאלה. ואז החלטתי לעשות הצרכה. זאת אומרת, לקחת כל התחום הזה של... גם של הזואולוגיה, גם של ההוראה, גם של החינוך, לשים אותו בתחביב, ולקחת תחביב ולהפוך אותו למקצוע. בעיקר בפן הכלכלי. כי להיות מורה בעולם שלנו זה קשוח.
זה מאוד קשוח. זה... המון שעות, המון אנרגיה, עצוב. המון זה, והתגמול הוא בדרך כלל לא קרוב
ל... והתגמול הוא מאוד קטן, כאילו זה עצוב נורא.
נכון.
לא שצלמים הם...
לא, הם לא עשירים, אבל אתה...
אבל יש עם מה לעבוד.
יש עם מה לעבוד, בדיוק. נכון. לא תהיו... אני לא רוצה להגיד, אבל קשה להתעשר באופן מופלג, אבל אתם יכולים לחיות ממש טוב.
אבל לחיות סבבה, שתהיה לך מסכורת, לא מסכורת, כי אתה עצמאי.
זה לא מסכורת, אבל כן.
אבל שיהיה לך הכנסות, שתוכל, אתה יודע, להחזיק אותו, לצאת לחול פעם בשנה, כאילו.
נכון, לחיות, להתפרנס בכבוד, כמו שצריך.
בדיוק. ואז הלכתי ללמוד בטכניון, באותו המוסד, שאתה למדת, יש מצב שלמדנו ממש ביחד.
כאילו במקביל.
כן.
אני לא זוכר מתי למדתי, אני חושב שזה היה ב-2016.
כי יש לך הפרעת קשב.
נכון. לא חושב שזה. או 2015, לקראת 16, או 16 בהתחלה. זה לא יכול להיות 16 בהתחלה, כן, אני אגיד לך. כי...
אני נכנסתי ב-15.
יכול להיות שגם אני ב-15.
אז כנראה...
אם אני ממש אסתכל בזה, אז אני אמצא את זה, אבל...
תשלח לי תשובה.
כן.
אז אני למדתי ב-2015, סיימתי ב-2016.
כן, זה בעצם, בואו רגע נסביר, זה בעצם תוכנית ספציפית לצלמי סטודיו מסחרים.
כן, זה תוכנית יוצאת מן הכלל.
מצוינת גם. שהיא
מאוד מאוד ממוקדת.
היי הטכניון.
כן. עכשיו, להגיד לך שלא חסר לי עכשיו תולדות הצילום וכל מיני דברים כאלה,
נכון, הם לא משקיעים שם, אבל אני דווקא הלכתי, אהבתי את זה.
בדיוק, כי זה נותן לך... יאללה, בוא תוך שנה, אתה חזק, אתה טוב, יש לך מלא שעות סטודיו של לימודים, ואתה יוצא לעבודה.
נכון.
עכשיו, כל שאר הדברים, אני יכול להגיד לך שאני משלים אותם, אני...
תשמע, אני דווקא יותר... בדיוק, אני אוהב את ההיסטוריה של הצילום, וגם תתארח פה, בקרוב, אני מקווה מאוד שזה גם יהיה יותר כזה... תדיר, שתבוא לפה ותדבר על היסטוריית הצילום כל פעם עם הזה, זה מעולה, למה? כי אני אוהב ללמוד ככה.
אגב, יש פודקאסט נהדר.
יפה.
של ערן מנהר.
לא
מכיר. שנקראו, אתה חייב להכיר.
איך קוראים אותו?
אז זהו, קוראים לו, הוא היה בהתחלה בכאן, ואז הוא עבר לעושים היסטוריה.
עושים
היסטוריה. ויש לו שם פודקאסט שנקרא עושים מנהר. עכשיו, תחילת הפודקאסט...
אני חושב שהתחלתי לשמוע את זה.
תחילת...
שהוא מדבר על ההיסטוריה של הצילום.
בדיוק, העשרה, 15 פרקים הראשונים, הוא כל פעם לוקח תמונה היסטורית איקונית.
כן, והוא מדבר עליה.
שלו,
כן,
כל כן, הכבוד כן, לירד כן. מנהר, וחבל, גם הפודקאסטים האחרים שהוא עושה הם נהדרים,
כן.
אבל חבל שהוא הפסיק לעשות על צילומים, אז מפה אני קורא לירד מנהר.
אם הוא ישמע את זה. לא, אבל זה נכון. אבל מה שאני רוצה באמת, כי מאותה סיבה, אני לא יודע עד כמה הייתי יכול לשבת בכיתה ו... להתחיל לשמוע על חפירות של זה, הם כן זרקו שם כמה צלמים.
בוודאי.
היה שם דיבור, זה לא שלא קיבלנו כלום.
אין לך קורס עכשיו, תלכות הצילום, כמו שאין לך קורס עכשיו וידאו. וידאו אתה יכול ללמוד בנפרד.
אחר כך, כן.
ובגיל 40, אני לא, אני חשבתי טוב, אני ארשם לבצלל, אני ארשם לא, בגיל 40 לא היה לי עכשיו 4 שנים זמן להיות סטודנט.
גם לי לא היה. בדיוק. אגב, אני גם חשבתי על זה, וזה פשוט ראיתי 4 שנים וזה, זה היה לי, ירד ממני בשנייה.
זהו. והשנה הזאת מכינה אותך
בול. כן, אני מאוד אוהב את זה. שלא נדבר על המרצים המעולים, שזה קובי והדס, וזה מעולים, ליאור.
ואני וליאור, ואני יכול להגיד שביום הראשון שהגעתי לשם, ביום הראשון שנכנסתי, ידעתי שנחזור בתור מרצה.
וואלה.
מהרגע הראשון שפגשתי את קובי גופר, כפר עליו.
זה שולח לו את זה עכשיו.
ואת כל הצוות שהוא בונה סביבו, ידעתי שנחזור בתור מרצה, ואכן, 5 שנים אחר כך נכנסתי.
5 שנים, זה כאילו כלום.
5 שנים, כן, ב-2018 התחלתי, וזה חלק, אני מאוד אוהב להיות מרצה לצילום,
כן,
אני זה, מאוד זה, אוהב זה, לראות זה... את הברק בעיניים של הסטודנטים,
נכון, ואני אוהב לתת את להם הקליטה. את ה...
בדיוק, את ההפתעה, mm-hmm. ואני אוהב לתת להם את האפשרות להתפרנס ממשהו שהם אוהבים.
נכון, נכון.
תענוג.
נכון.
והצלחה שלהם, זה הצלחה שלי.
אמת, זה לא קלישה.
לא, לא, ממש לא.
זה לא,
לא.
קלישה, זה
ממש
פשוט, לא. זה כיף לראות את
כן.
זה, זה נכון. אז יפה, זכית. גם, דרך אגב, זרקנו פה כרגע לפני שהכנסנו לזה, שאמרתי לך, אם אתה מכיר את אלונה.
אלונה כפרה עליה, כן.
יפה. אמרתי לך, אתה מכיר, בטח היא גם זה, ואז התחלת לשאול, זה השם משפחה? זה, הראית לי תמונה, אמרתי לך, כן, זאתי, והיא הייתה אמורה גם להיות פה. רצינו לדבר על... אתה צריך לשים על רטט.
אני שמתי.
זה לא יכול להיות.
אני לא יודע מה יש לו, בוא נחבא אותו. אתה יודע מה?
לא, מה, תחבא, שלא יהיה בעיה.
תחבא אותו.
אבל רק שלא זה. בוא נראה.
הנה, בבקשה. מי מתקשר?
די. תענה לה. שים על רמקול.
אוקיי.
שים על רמקול ותשים פה את הזה, במיקרופון שלך. כן.
אלונה, מה העניינים?
מה נשמע?
תקשיבי, אני מקליט עכשיו פודקאסט עם נתי תורג'מן. מכירה אותו? עכשיו את מוקלטת בפודקאסט, הטלפון על רמקול.
זה כוכב רשת.
כוכב על, כן.
והוא גם מצלם יפה, והוא גם איש נחמד מאוד.
נכון מאוד.
אנחנו מכירים מהרשת, תכלס.
בדיוק.
אבל אתם מקליטים בזום?
לא, אנחנו מקליטים, אני יושב פה בסטודיו
שלו. לא, אנחנו פיזית אחד ליד השני, אלונה. אחד ליד השני.
לא, אבל תקשיבי את הקטע, תקשיבי. הוא בדיוק מספר לי על זה בפודקאסט, ואז מצלצל הטלפון שלא החלשתי אותו, ומי בטלפון?
לא יודעת, אני?
כן, בדיוק. וזה לא פעם ראשונה שזה קורה לי, איתך כנראה שיש לך כוחות על. אבל זהו, אז אני אחזור אלייך עוד מעט כשאני אסיים.
יאללה, תהנו.
איזה כיף שהתקשרת, אנחנו נפגשים היום בהמשך. ויהיה כיף.
יאללה, תענוג. אלונה, אני מחכה גם לראות אותך פה, כן?
אני מאוד אשמח, חשבתי בזום, בזום זה הרבה יותר קל,
אבל בסדר, לא, את תצטרכי לבוא, ואין, לא תהיה לך ברירה, אני גם אבוא באותו היום.
נעשה באיזה פודקאסט משולי.
יאללה, ביי, אלונה.
ביי.
עכשיו, רגע, עכשיו איך מחבים את הדבר הזה?
רגע, מה, יש לך אייפון, נכון?
כן, אני לא מסתדר.
ואתה סידרת את זה? עשית ככה צ'יק שזה ירד? מה, זה אייפון 15 או שאור?
כן, 14.
אוקיי.
אין לי תשובה לזה. אפשר לעזור במשהו אחר?
מה את רוצה?
לא יודע מה היא רוצה, היא אוהבת להתערב בפודקאסטים.
כן, אני עברתי לאייפון בשביל המצלמה.
נכון.
ואני לא סובל את האייפון, כן.
אתה לא סובל את האייפון? טוב, זה לפודקאסט אחר.
אני אוהב את המצלמה, אני לא אוהב את זה.
האמת שאני עם אייפון מאז שיצא אייפון.
כן?
כן.
אוקיי.
ועזזתי לאיזו תקופה קצרה, וזהו.
אז אני די חדש באייפון.
אוקיי.
איפה היינו?
אז איפה היינו? אז אתה מרצה כרגע בטכניון.
בטכניון.
נכון? אתה התחלת להרצות 5 שנים אחרי שלמדת, החלטת שאתה... עכשיו, אתה החלטת, הם היו צריכים עזרה בכוח אדם, מה היה?
לא, שמרתי על קשר עם כולם, מטבע הדברים.
נכון, האמת שגם במחזור שלנו, מעניין אם זה אותו תקופה, אבל גם במחזור שלנו יש קבוצה כזה מדי פעם, זורקים איזה מילה ויש מפגש פה ושם.
בטח, ושוב, זה... זה הנשמה הטובה של קובי ושל כל הצוות שהוא בונה סביבו, שזה לא רק לבוא ללמד וללכת, אלא באמת להיות שם בשביל הסטודנטים.
נכון. ואז... וואו, אני זוכר את ההתחלה שלי, אתה יודע, אתה מתבחבש כזה, אתה שואל, פתאום אתה שואל שאלות ויש להם את התשובות בשבילך, זה כל כך מנחם, באמת, אחרי הקורס.
יש גם הבדל בעומק של הידע, כי בסופו של דבר זה טכניון.
נכון.
זה לא מכללת פה, מכללת שם.
נכון.
למרות שיש הרבה מאוד...
לא, לא, לא מוריד מאף אחד, ממש.
והכל, אבל טכניון זה טכניון.
נכון. אבל אני אוהב את זה שהם אנשי מקצוע.
כן.
זאת אומרת, הם
כן,
לא כן, איזה כן. מישהו שמלמד צילום. הם נכון. הרבה פעמים כאלה שעוסקים צלמים, בזה, כן. וצלמים כן. וזה.
ואז לא יודע מה, שנה, שנתיים אחרי שעזבתי, אמרתי לקובי, אני עוד אחזור בתור מרצה, והוא אמר, זה רעיון טוב, ומפה לשם, ברגע שזה קרה, זה קרה.
מדהים. והיום אתה עדיין מרצה שם?
כן, היום, כאילו היום.
היום בימינו, היום עכשיו?
לא, היום, היום. אני מסיים פה והולך לשם.
אופה. אז אתה תספר שהתארחת בפודקאסט.
בוודאי.
כשיהיה קישור, יהיה מגניב.
כן.
זה יופי. מטורף. אז עכשיו, אז בוא נגיד ככה, אתה מלמד בחיפה.
לא, אני מלמד בעיקר בתל אביב.
וואלה, אז אתה מלמד בתל אביב.
אני מגיע לחיפה לעשות כיתת אומן, או של יאור חולה, או משהו כזה.
וואלה.
אבל בגדול אני מלמד בתל אביב, כן.
מדהים. מי זה שם היום?
מה זאת אומרת?
מי נמצא בצוות?
אז בסמסטרים הראשונים, מהסמסטרים הראשונים זה קובי הדס ואני, ואחר כך זה כל מיני, בסמסטר השלישי כבר מגיעים כל מיני מרצים.
אז כל מיני אורחים.
אורחים, וזה כאלה. כיתות אומן וכאלה, כן.
מגיע בן חמו?
כן, כן.
איזה אלוף.
כן.
יפה, נייס. אז אתה בעצם מגיע משם לתל אביב, וגם הסטודיו שלך בתל אביב, אבל אתה בעצם גר בכפר אדומים.
בכפר אדומים, שזה חור אי שם, בין ירושלים לים המלח, מקום נפלא.
זה רק אם אתה פותח ארון בבית, אתה נכנס לתוך הכוך, אופ, אתה יוצא בכפר אדומים.
כן, בדיוק.
זה כזה.
כן.
אז מה בעצם מביא אותך ללכת להשתקע בתל אביב? למה סטודיו בתל אביב?
אז ככה. כפר אדומים זה פריפריה של ירושלים, שבעצמו זה פריפריה של תל אביב.
כן. לצערנו, למרות שזאת עיר...
דווקא מבחינת צילום, זאת עיר מאוד חזקה. מבחינת לימודי צילום, יש שם הרבה מאוד מוסדות רציניים מאוד.
נכון.
אז ככה, בהתחלה התחלתי בסלון של הבית כמו כולם.
כמו כולם.
שנים, סבבה.
יצאתי, עברנו את החלק
הזה. עברנו את החלק הזה.
לכולם יש את זה.
הגענו הלאה. למצב של... אגב, כן. מתי יצאתי מהבית? בתחילת הקורונה. כשכולם,
כאילו
כשהקורונה...
שלא ידעת על הקורונה?
לא, ידעתי על הקורונה.
אני גם יצאתי מה... אתה יודע, אני חושב שהחיים שלנו משיקים בגדול.
אתה יודע למה אבל?
נו, כי זה היה זול?
לא, לא, מסיבה אחרת, כי הקורונה שהייתה, שפגעה בהרבה מאוד
נכון.
עסקים, בנו היא, דווקא אותנו היא צמיחה. למה? אותנו כצלמי מוצר.
כן.
למה? כי,
כי
הרבה מאוד...
כי האי-קומרס פתאום צמח.
בדיוק. הרבה מאוד אנשים פתחו כל מיני ענפים של אי-קומרס, או בעסק שלהם, או באיזו יוזמה שלהם, או לא משנה כן. מה, והיו צריכים צלמי מוצר, ופתאום העבודה שלי ילדה, ויכולתי להרשות לעצמי, סוף סוף, לצאת החוצה. בנוסף, גם הילדים היו בבית, שזה שיגע את רבי, לגמרי. אז כן, אין
נכון,
ברירה,
נכון.
אלא לצאת החוצה. ואז לקחתי סטודיו מדהים, סטודיו באזור תעשייה מישור אדומים, סטודיו של 135 מטר.
חלום של כל צלם.
חלום של כל צלם, זה לא היה רק שלי, זה היה שם גם סטודיו לעיצוב גרפי, והיה...
אבל בוא נגיד שהם יושבים בכיסא, לא?
כן, כן, היה חדר ישיבות, וזה כאילו, תענוג. במישור אדומים, עכשיו, עבדתי שם, צמחתי שם, התפתחתי שם, עבדתי עם חברות, עבדתי עם לקוחות יותר גדולים מאשר כשאתה עובד עם הבית, מהבית, כי כשאתה עובד
כן,
מהבית,
כי יש לך את היכול,
אתה, אתה מביא את האנשים, נו, באמת.
זה סטייל אחר,
ברור. בא אליך מנכ״ל של חברה גדולה, ויושב אצלך בסטודיו, בחדר ישיבות של הסטודיו, ואתה מקרין לו על
נכון.
זה, את העבודות שלך ואת הרעיונות שלך, זה משהו אחר, ואז אתה יכול לסגור עסקאות הרבה יותר, הרבה יותר גדולות, והרבה יותר מכניסות, והרבה יותר כלכליות.
נכון.
אממה, בסופו של דבר, היו רגעים נהדרים שם, אבל...
זה לא החזיק יציב?
זה לא החזיק יציב, כי הקליינטורה באזור, למרות שהיו פה ושם קליינטים טובים, אבל לא היה מספיק קליינטים טובים, כי מה שקורה, שפריפריה זה פריפריה. והעולם הזה של, של הצילום המסחרי המתקדם, בוא נאמר...
כאילו הוא נמצא בהיי-אנד למעלה שם.
בדיוק, והוא נמצא בתל אביב. עכשיו, מה שקורה זה ש... מבחינה...
לוגית, הגיונית, לא. או... אפילו, היא דווקא לא הגיונית, זה אפילו...
בן אדם מנס ציונה, או זה... לא מנס ציונה, בן אדם ממודיעין.
כן.
לנסוע לירושלים ולנסוע לתל אביב, זה אותו דבר בשבילו.
נכון.
אבל כשאני אומר לו ירושלים, הוא אומר, לא, מה, איך, לנסוע לתל אביב, אין שום בעיה, אני כל הזמן נוסע
כן,
לתל אביב.
כן, זה משהו בראש, איך אומרים את זה? כמו, לא חשיבה מוקדמת, יש מה שזה נקרא, דעה קדומה כזה.
דעה קדומה, כן.
יש איזה מין דעה קדומה, שלא בקטע של מה אני יודע, אלא לתל אביב זה הגיוני לי לנסוע.
כן.
לא, לא משנה בכלל מאיפה אני, כן. ולא משנה...
בדיוק.
כמה זמן זה ייקח לי? כאילו תל אביב? אה, בסדר.
אני אספר לך משהו יותר...
זה גם, אתה יודע, זה כל הקרוב, חצי שעה מתל אביב. זה בדיוק. כזה, זה יציאה כזאת.
בדיוק. אני אספר לך משהו יותר מצחיק. אפילו עסקאות שלא מצריכות מהלקוח לבוא לסטודיו,
כן.
ללקוח יותר קל לסגור כשאני אומר לו שזה מתל אביב. שאני בתל אביב.
כאילו זה שאמרת שהסטודיו שלך בתל אביב, חתמת פה איזה משהו.
כאילו כן. ברגע שאני אומר, הסטודיו שלי במישור אדומים, אז אנשים מעלים גבה, אפילו שאני אומר להם, לא...
אתה לא צריך לבוא, זה שליח שעשה בצייר גז.
כן, שליח לוקח את זה,
שם... כלום.
כלום, אבל ברגע שזה מישור אדומים, זה מוזר, ברגע שאני אומר לו תל אביב, וואלה, מחליק את העסקה.
זה מצחיק, כי תל אביב בסופו של דבר תיגמר. זאת עיר, זה לא מדינה.
כן, כן, ואני מאוד לא תל אביבי.
כן, ולא הבנת את הסיפור הזה בהתחלה. את לא הבנת?
לא, לא הבנתי, ושלוש שנים...
מה הם רוצים בכלל?
אני אגיד ששלוש שנים בזבזתי, אבל שלוש שנים הייתי בפריפריה.
זה אף פעם לא בזבוז, במיוחד אם לא יצאת עם איזושהי תובנה כזאת, למשל.
נכון, נכון. אז עכשיו אני חדש בתל אביב.
כמה זה חדש?
שלושה חודשים.
וואו.
כן, לא, חודשיים. יותר מזה, אני עדיין לא סוחר שם סטודיו לבד של עצמי, אלא אני סוחר משנה בסטודיו אחר, שזה נהדר.
מה זה סוחר משנה? בסיס יומי שעתי?
לא, לא, לא על בסיס שעתי, אלא בסיס קבוע.
חצי חצי?
משהו כזה, כן. קצת פחות מחצי חצי, הוא סוחר את הסטודיו, ואני סוחר ממנו פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, כרגע זה על פעם בשבוע... בקיצור, יש לנו איזה סידור כזה. וזה מאוד מומלץ, כי לא תמיד אתה בסטודיו, גם אם אתה עובד פול טיים, כמו שאני בחודש האחרון עובד מלא, אבל אתה הרבה פעמים לא בסטודיו.
אתה הרבה פעמים שהוא עורך בבית, או מצלם אצל הלקוח.
או שאתה מצלם אצל הלקוח.
כן.
ואז ברגע נדלן זה דבר שהוא קשוח, וגם לנהל עסק זה דבר שהוא קשוח, ברגע שאתה מוריד קצת...
משהו שאתה יכול להוריד, אתה מוריד.
כן, כן. אתה יודע מה? אמרת שאתה רוצה לעבור מפה, אז אולי נחשוב על איזה...
לא, האמת שיש לי איזה משהו. יש לי איזה כיוון. לא, לתל אביב לא הייתי עובר.
אתה תשתכנע.
אני אגיד לך... אני אגיד לך למה. קודם כל, תל אביב מבחינתי, זה... יש שם דילים דווקא יותר טובים מכל מקום אחר. תל אביב זה, לפי מה שאני שמתי לב, תל אביב היא מקום שאומנם... מאוד נוצצת להמון אנשים, עובדה, מה שאתה אומר. אנשים, אתה אומר להם תל אביב מבחינתם, זהו, זה מבחינת הטופ, לא אכפת לי מי אתה בכלל.
זה סוג של...
זה סטמפה כזה.
סטמפת איכות, בדיוק.
זה מצוין. א', בשבילי זה רחוק מהבית, מה שאני לא אוהב. זאת אומרת, רוב העבודה שלי...
אתה מדבר אליי, אני יותר רחוק.
כן. רוב המטרה שלי זה בלהקים עסק צילום מצליח, השאיפה זה להיות בבית. זאת אומרת, אני מנסה כל הזמן להגיע לאיזושהי נוכחות ביתית. עכשיו, זה שאני קרוב לבית, זה לא באמת שאני בבית, אני הרבה פעמים מסיים את היום פה ב-10 בלילה. ברור. מה שזה כן, זה עוזר לי להיות זמין, אוקיי? קורה משהו עם הילד, לגן, קורה משהו עם הזה, בום, לזה. אם אני בתל אביב, אני יודע שזה ניתוק מוחלט, ואני פחות אוהב את זה. יכולתי גם ללכת לכיוונים יותר טובים, כמו למשל ראשון וחולון, שזה עניין של 10 דקות נסיעה, ממש 10 דקות מפה. אבל שוב, זה אותו סיפור, וזה פחות קרץ לי דווקא העניין הזה, כי אני יכול להגיד לך מה, אני ראיתי דיל בתל אביב, על ב-3,600 שקל, קבל סטודיו עצום, גם איזה 120 מטר, עצום, תל אביב, יושב על הקרקע, שזה דברים שהם נדירים, כי אני למשל, אני המוח שלי הולך לכיוון צילומי, אפילו זה, צילומי רכבים ואופנועים.
ברור.
כאילו זה הכיו... אני, לשם אני הולך, ואז אתה אומר, יש לך 120 מטר עם גראז' דור. זה החלום האולטימטיבי.
כן, כמו שהיה לי. אבל אתה שכחת שיש לך ארנונה.
אבל יש ארנונה עצומה, שזה בתל אביב גם תענוג, אה? כמה הם רוצים שם בארנונה? אלפים של אלפים, אה?
אני לא זוכר, אבל כן, זה יותר מאשר הסחירות.
נכון.
אם אתה מדבר על 120 מטר,
כן, אה? אפשר לדבר שם על אלפים.
חופשי, מה זה?
אלפים, כאילו.
אלפים היה לי גם במישור אדומים. אתה יכול לדבר שם על 5,000, 6,000.
וואו.
לחודש, ארנונה, כן?
כן. אבל בתל אביב זה קריאה.
זה קריאה, כן.
כן. אז זהו, אז אני ראיתי...
ושוב, בגלל זה הסטודיו עם קטנים, כדי שלא יהיה לך 5,000, אלא יהיה לך 2,000.
נכון, אז זהו, אז אני ראיתי הרבה אנשים שבאמת מחלקים את הסטודיו או במקום, זאת אומרת, אתה מגיע לאיזה גראז' ענק כזה, ואז הם חותכים באמצע עם איזה גבס, זאת אומרת, משהו פשוט כזה, או שלחלופין הם עושים מה שאתה עושה כיום, שזה כמה ימים בשבוע, או זה, שזה מאוד חכם. אני מוצא שקצת קשה לי להתחלק עם מישהו.
אני מסכים איתך.
כאילו עם הציוד שלי שם, וזה מרגיש
לי קצת... אני מסכים איתך, אני מסכים איתך. זה גם, כאילו, נגיד שאתה עובד על סט ביום מסוים, ואז אתה לא סיימת אותו, ואתה רוצה להשאיר אותו, אתה צריך לסדר הכל.
זה החלום שלי הדבר הזה, להשאיר ככה, זה כיף.
אני מסכים איתך. לגבי הציוד, זה עניין של להיות קצת לארג', אני, אין לי בעיה
שישתמשו בציוד. לא, אני בעיה שישתמשו, יש לי בעיה שישמרו על זה.
לא, ברור, צריך לשמור על הציוד, גם על הציוד שלך אתה שומר.
נכון.
אבל העניין הוא שברגע שפתאום אתה משלם חצי, אז אתה משתכנע.
אתה אומר שזה שווה.
שוב, השאיפה היא לחזור...
שאיפה לקחת מלא, ברור, אנחנו לא מדברים על זה.
יותר מזה, השאיפה היותר רצינית מזה, זה לעבוד עם עוד צלמים שעובדים תחתיך. מה שכבר קורה היום,
אבל אתה רוצה להפוך את זה לסיסטמטי.
אבל שזה יהיה לא רק סיסטמטי, שזה יהיה גם סיסטמטי, וגם מבחינת נפח עבודה.
כן, ברור,
שזה לא יקרה פעם בשבועיים, אלא שזה יקרה
ברמה. נכון, נכון, שיהיה לך לעבודה לתת לו.
כן, כן.
אז כאילו בעצם אתה אומר שכיום, זה כביכול חלק מאוד חזק מהסגירה, במרכאות.
שזה בתל אביב, כן. שוב, יש לי חודשיים של ניסיון בתל אביב, אבל אני מרגיש את זה, כן.
אתה מרגיש שאתה אומר... חד משמעי. כי אני יכול להגיד שאני מרגיש לפעמים שאני אומר לוד, אז יש איזה מין שתיקה, זה לא מונע מהם להגיע.
אז אצלי מישור אדומים זה שתיקה יותר ארוכה.
זה שתיקה לחשש לניתוק.
כן, בדיוק.
וואלה. איזה קטע, זה מטורף. מהמם. אז בעצם אתה נמצא בסטודיו הזה בזה, ואתה עובד לבד, יש לך צוות, איך זה
אומר? אז לא, אז אני כמעט תמיד עובד עם, עם עוזר או עוזר צלם.
בפרילנס כאילו?
פרילנס, כן. כן. שהאמת היא, אני לא יכול לקרוא להם עוזר צלם, כי זה יותר צלם עמית. כי הוא נותן את דעתו.
כי הוא,
בוודאי, אוקיי. עכשיו, אם אתה...
זה לא עוזר, תרים לי את הסטנד הזה, תוריד לי?
זה גם. בוא נפריד שני דברים.
קדימה.
אחד, לחץ. לעבוד עם עוזר צלם זה מאוד מאוד משחרר אותך.
וואו.
להיות קריאטיבי. צלם.
נכון.
ולא להתעייף מלהרים, להוריד לזה, צודק. לפה, לשם. אתה יודע
ש... הנה משהו שבאמת כדאי לקחת מהפרק הזה.
חד משמעית.
תנסו להוריד מעצמכם דברים ש... אל תחסכו משם.
בדיוק.
נכון? לפעמים תרוויחו אולי פחות.
כן.
נכון?
כן, כן. לא, אבל אתה צריך לדעת לתמחר מספיק טוב ולהיות שווה את זה, כי...
נכון, גם אפשר לתמחר את העוזר צלם בתוך ההצעה, זה בסדר גמור.
ברור. לא, אני לא
אשלח... אפשר לתמחר את הכל, זה ברור.
אני לא אשלח ללקוח הצעת מחיר עם סעיף עוזר צלם.
ברור שלא.
ברור שלא, אבל אתה
מחיר... לקוחות, תעצמו אוזניים רגע. אנחנו מכניסים את זה, זה ברור.
ככה זה.
ככה זה עסק.
אבל באמת...
למי שחושב שיש משלוחים חינם באמת.
כן.
אין דבר כזה, מישהו משלם על זה, וזה לא החברה.
בדיוק.
כן.
זה לא החברה, בדיוק. גם צ'ייסר שאתה מקבל ב...
צ'ייסר חינם בכניסה או בזה, ברור?
אבל פרויקטים מורכבים, שאתה בא, וכשהיית בא בהתחלה, כשהיית צלם מתחיל,
כן.
וסוחב את כל הצילום, כל הציוד לקומה שלישית, ומראים את כל ה...
כל הרקעים או מה שזה לא יהיה.
ואת הרקעים וזה ופה ושם. ואז אחרי שעה של עבודה, אתה מתחיל, אין לך כוח.
נכון.
אין לך כוח להתחיל להיות קריאטיבי.
נכון.
אז ברגע שיש לך עוזר צלם, זה עליו. סבבה. אבל בנוסף, עוזר צלם, זה עוד זוג עיניים.
עוד עין, כן. שמבין.
לך, בדיוק.
זה לא איזה...
בדיוק. כמה פעמים קורה לך שאתה נתקע קריאטיבית?
זאת אומרת, מה לזה זה? אני עושה לא... מה לא מסתדר לי פה?
בדיוק, זה כל הזמן קורה.
נכון. כן,
זה מתאר דבר.
אנשים.
ואז פתאום הוא בא ונותן לך איזה רעיון, ומזיז לך ולמעלה, למטה, זה...
לפעמים הוא לא פותח לך את הבעיה, לפעמים הוא רק מציק לך,
נכון.
והראש חרוב
נכון.
מתעורר. נכון.
אז היום, לשמחתי, חוץ מדברים נקודתיים, כמעט הכל אני עושה יחד עם עוזר צלם, או עוזרת, כרגע יש לי מישהי נהדרת שקוראים לה דוברת, כיף שאת איתי, וזה גם דבר מאוד חשוב, למצוא את הבן אדם הנכון.
וואו, לא פשוט גם.
לא פשוט.
מניח שעברת איזה 1-2, או שהצלחת על ההתחלה?
לשמחתי, כמעט כל מי שהיה איתי, היו נהדרים.
יפה. זה חשוב.
נורא חשוב.
זה קריטי. אתה יודע, דיברנו על זה שיש אגו לעולם הזה של הצלמים, ואז ברגע שאתה קצת אגואיסט, כאילו העוזר צלם, עזוב את זה שאנחנו גם צריכים באמת, כמו שאתה אומר, לפעמים הוא ייתן את ההערה המהירה הזאת, אבל לפעמים אם העוזר צלם הוא אגואיסט, אז לפעמים קשה לו לקבל את המרות שלך במרכאות. שזה, זהו, שזה טוב, לא נתקלת, זה טוב.
כן.
יש כאלה שקשה להם, כאילו אני, הוא רוצה כבר להיות לבד, אתה מבין? יש כאלה שבאים ללמוד ממך, אתה מבין למה אני מתכוון?
כן.
הצלמים שרוצים להיות עוזר צלם, כדי להציץ טיפה, עכשיו זה בסדר, ככה עושים
את זה. לא, זה נהדר.
מעולה.
אני עשיתי את זה...
נכון, כל אחד
עושה. בחינם.
יפה.
והרבה זמן.
אתה עושה את זה בחינם.
לא, אני עשיתי את זה כעוזר צלם.
כן, כן, בהתחלה.
שבאתי בלי תשלום.
ויש כאלה שבאים עם תשלום, אבל הם באמת רוצים ללמוד, ואז הדעה טיפה מתנגשת. זאת אומרת, הם באים
כ... בוא נגיד ככה, אגו זה צריך לקחת את הדברים הטובים ולהתנשל מהדברים הרעים.
ממש.
כמו כל דבר בחיים.
נכון. זה בדיוק מה שאני אומר, אגו כחתיכה, כמושג, זה לא דבר רע. זה יכול להצמיח אותך מאוד זה, אבל אתה חייב לדעת שזה לא מתפתח למקומות אפלים ודורס אנשים אחרים בדרך, שזה מעולה.
וגם דורס אותך, ברגע שיש לך אגו, אתה לא פנוי לשמוע ולהתפתח וללמוד.
ממש ככה. ממש ככה, זה מטורף. אז בעצם מה אתה עושה היום כצלם מסחרי? אתה צלם מסחרי, אני גם צלם מסחרי, אבל בוא נגיד ואני לא יודע מה זה אומר.
אז ככה, קודם כל מה זה צלם מסחרי?
אני אגיד לך למה אני דש על זה. כי אני אומר הרבה פעמים שאני צלם מסחרי. עכשיו איפה אני אומר את זה? במקומות שאני לא פוגש אנשים. למה? כי כשאני אומר את זה למישהו, אז הוא כבר לא... מה זה צלם מסחרי? מה, הוא מדמיין אותי נושא על מסחרית? מה זה?
אז קודם כל גם.
כן, זה קורה עם כמות הציוד שאתה לפעמים צריך.
רכב גדול, כן, אין לך ברירה.
נכון, אבל לרוב, אם נגיד אני, סתם דוגמה, יש לי לקוח, שהוא, יש לו חנות. אז הוא שואל אותי, איזה צלם אתה? אז אני אומר לו, אני צלם מוצר, כי זה משיק אליו.
ברור.
זה מדבר יותר נוח. או אם אני, אם מישהי עוסקת בתחומי פה, אז אני אומר, אני צלם ביוטי. אני אעזור לך מאוד בזה. קל לי יותר לגשת אליהם. אבל כדי להגיד באמת מה אני עושה בכללותי, אז באמת... לומר צלם מסחרי. לא כולם מבינים מה זה.
אז יש פה כמה, אתה הרמת לי לכמה דברים לומר.
מה זה אומר מבחינת?
דבר ראשון, מה זה צלם מסחרי? צלם מסחרי זה מקדם מחירות.
יפה.
צלם מסחרי, המטרה שלו זה להכניס כסף ללקוח שלו. היית אומן דגול, עשית פריצת דרך אומנותית, אתה מציג עכשיו במומה, אבל לא
הצלחת.
העלית את המחירות של הלקוח שלך, לא עשית את התפקיד שלך.
נכשלת.
כן, בדיוק.
אולי לא צריך לשבת בחושך, אבל...
לא. אבל צלם מסחרי, המטרה שלו זה לקדם את המחירות של הלקוח. ולכן הוא צריך להבין מאוד מאוד טוב ולעומק את האסטרטגיות שיווק של הלקוח.
נכון.
ואת הסוג של המוצר.
קצת הבנה בראש של
הלקוח.
של הלקוח.
של הלקוח, של הלקוח, של איך הלקוח מוכר, כי הרי, סתם דוגמה, אם אתה עושה תמונת אווירה, תמונת פרסום לרמדיה ולמטרנה, הן נראות אחרת.
נכון.
כי כל אחת מהן הולכת בקו שיווקי אחר. יש דיבור מסוים. מטרנה, בדיוק, מטרנה זה הכי קרוב אלייך, אימא, אוקיי?
כל צריך
זה רך, כל רך וזה. וסימילאק זה בגלל המדע, ואז הכל כזה, עדיין זה אימא, עדיין זה אותו המוצר, אבל אתה צריך לתת תמונה בסגנון אחר.
אמת.
לכן, צלם מסחרי הרבה פעמים צריך להתחבר לאיש השיווק, הוא השלב הבא.
אתה ממש מדבר על מה ש... יפורסם כנראה בפרק שאחריך.
אוקיי.
אבל זה הוקלט לפני.
אוקיי, מעולה.
שזה מעולה. לא, זה היה בפודקאסט שהתארחתי בו. שזה מעולה מה שאתה אומר. זה עוד לא פורסם, זה יקרה כנראה עוד שבועיים. אבל זה באמת נכון, שאנחנו כצלמים מסחריים לא יכולים לעבוד סולו.
בדיוק.
זה לא המטרה שהתמונה פה תראה טוב.
לא, תלוי איזה סוג של תמונה.
לרוב אנחנו לא נעבוד סולו, אם אנחנו עובדים, נכון?
בגדול כן, תמיד יש לנו עוד, אבל לא תמיד התמונות יהיו עד כדי כך, לא תמיד אתה עובר על בריף של 3 עמודים כדי ליצור תמונה אחת.
כן, זה ברור, זה ברור, אבל יש לך יסודות של, בוא נגיד, יש איזה מתכון מסוים שנותנים לך, ולפיו אתה בכלל מדליק את המצלמה.
בדיוק.
אתה לא יכול להתחיל...
בדיוק.
בלי שאתה מבין מי הלקוח שלך.
אז כצלם מסחרי בעצם אתה צריך להבין מי הלקוח שלך, אתה צריך להבין מה המטרה של התמונה.
נכון.
אוקיי, יש תמונה שהמטרה שלה הוא ליצור אווירה מסוימת ולפנות לקהל יעד הנכון, ויש תמונה, תמונת קטלוג, שזה נורא חשוב, שזה לבחור.
נכון.
נגיד, השתכנעתי,
אהבתי את זה, משך לי טיין, עכשיו אני רוצה לבחור.
עכשיו אני רוצה לבחור את זה, את זה או את זה, יש לי שלושה, ואז אתה צריך לבחור נכון. עכשיו, צילומי קטלוג, שזה בעצם רוב העבודה של צלמי מוצר, בואו נשים את הדברים על השולחן, זה הצילום הכי משעמם, אבל הכי...
נכון, יש אותו במסה.
יש אותו במסה. החשיבות שלו היא נורא נורא גדולה, כי הרי פעם היית הולך לחנות, והיית רוצה לקנות ספל, והיית נוגע בספל, ואומר, אוקיי, זה ספל
מאיכות
טובה, זה ספל מאיכות פחות טובה, זה שווה את המחיר, זה לא שווה את המחיר. היום, בתחום של האי-קומרס, יש לך רק את הצילומים. ואז ברגע שיש לך את הצילומים, אתה צריך להרגיש, אתה צריך לראות, אתה צריך להבין.
אתה צריך לחוש את המוצר בצורה הכי טובה,
בדיוק,
דרך הדבר הכי גרוע.
בדיוק. עכשיו, אתה צריך לדעת בדיוק, ואתה צריך לא להתאכזב כשזה בא.
נכון.
כי אני יכול לעשות לך איזה הדמיה, או איזה משהו שזה נראה פצצה,
אבל כשזה
בא, זה על הפנים.
בלי להגיד שמות, אלי אקספרס.
בדיוק. אז אתה צריך לעשות את הדברים, גם לצלם שזה יהיה הכי טוב שלו,
כן.
של המוצר.
נכון. אבל גם
לא להגזים עם זה.
זה הרבה פעמים לקוחות קצת מתאכזבים עלינו על זה, נכון? צריכים קצת לעשות להם הקדמה. המוצר שלך לא יכול לראות הכי טוב, מה הכוונה? הוא יכול לראות הכי טוב, אנחנו נדאג לזה. אבל אנחנו לא רוצים להגיע למצב של אכזבה אצל הלקוח.
בדיוק.
לא רוצים לגרום ללקוח
הרבה... איפה זה קורה הרבה פעמים? בצילומי אדריכלות. כשאומר, תעשה את הציבר שלי גדול.
שענק. נכון, יפה. אבל זה טעות.
נכון.
כי האכזבה היא בעייתית, כי ברגע שאתה, הלקוח מאוכזב, זהו, גמר, זה מת.
ברור.
זה מת.
תמיד צריך לקוח מרוצה, גם הלקוח שלך צריך שהלקוח שלו יהיה מרוצה.
נכון.
אז זה תשובה אחת למה ששאלת אותי, מה זה צלם מסחרי, אבל נכנסנו גם לסוגים של צלם מסחרי.
כן.
ואז זה בעצם, כל אחד מגדיר לעצמו מה הוא מצלם.
נכון.
אז אני יכול להגיד לך שבדומה לך, העיקר העבודה שלי היא מוצר, מוצר ומזון. שהם שני תחומים, כן, שני תחומים קרובים. עכשיו, אתה אמרת שאתה מצלם גם ביוטי.
נכון.
אני כמעט שלא מצלם ביוטי. אני יודע לעשות את זה, אבל אני לא מפר... בוא נגיד, אם מישהו יבוא ויבקש ממני...
יתחנן, ירד על ברכיו.
אז אולי, אם יש לי זמן, אבל נגיד, אני כן אעשה אדריכלות.
אתה מצלם אדריכלות? אתה מחפש פחות. אני יודע, הייתי עושה, אבל זה קצת לא. זה לא בשבילי כל כך. אני מבין שאתה אוהב שלא מבלבלים לך במוח בזמן שאתה מצלם.
לא
אני
בדיוק.
יודע שהייתה לי תקופה שהייתי מעדיף שמי שאני מצלם אותו ישתוק. לכן, בהרבה פעמים בביוטי, למשל,
okay.
הם לא מדברים.
הם לא מדברות, כן.
נכון, הם יושבות או יושבים, לא משנה, גם, היום זה גם קצת גברים, אבל
כן.
הם פשוט יושבים והם כמו מוצר.
כן.
אתה
כן.
מכוון, מלביש, כן. עושה מה שצריך, בום.
אני לא כל כך, לי יש סיבה אחרת שאני לא מתחבר לזה, דווקא אין לי בעיה עם זה שמדברים איתי בזמן שאני okay. מצלם, יותר מזה, אני אוהב שהלקוח בא, ואני מצלם דרך
מחשב. הלקוח עצמו.
הלקוח עצמו.
כן, של המוצר אבל.
כן.
אני מאוד אוהב את זה.
כן.
מי שלא עושה את זה מפסיד, ויש לי...
ממש.
העליתי על זה איזה ריל קטן באינסטגרם, זה פשוט, יואו. זה פותר בעיות מכמה
כיוונים. בדיוק, כי הוא כיוונים. רואה את התמונות שלו בגדול.
קודם כל, אתה מצלם במצלמה, באמת הוא יכול לראות בדבר הקטן שכזה. אנחנו מצלמים, יש לנו קצת אינטואיציה מסוימת, למרות שגם אנחנו יכולים לפספס. אבל אנחנו מבינים קצת איך המסך מראה, אנחנו יודעים להגדיל, אנחנו יודעים לראות מה שאנחנו מחפשים. בדיוק, בדיוק, לחפש את מה שאנחנו... אבל הלקוח, אין לו את זה, לפעמים גם לא נעים לו להציק לך. בוא נע, אתה עכשיו מצלם, הוא מתחוף את האף שלו לשם, אבל אתה שם לו את זה על איזה מסך גדול.
צלם מוצר צריך לצלם דרך מוניטור. נקודה.
יופי.
צלם מוצר שלא מצלם דרך מוניטור, הוא צלם בתחילת דרכו,
שחבל מאוד שהוא עושה את זה.
לא, זה בסדר, זה חלק.
לא, אבל אני אגיד לך למה זה
חבל. הוא יצלם דרך מוניטור.
קודם כל הוא יצלם, אחרי שהוא ישמע את הפרק הזה, יצלם, ככה אנחנו עושה לו שיימינג, אבל בגדול, זה מאוד פשוט. אני למשל, הרבה לפני שעלית היכולת לצלם, קודם כל זה מאוד פשוט לצלם דרך למחשב. פשוט ברמות, גם הסטינג של זה, מאוד פשוט. אבל אם אתם מתקשים, או יש כאלה, למשל, אני לימדתי, יש לי סרטון ביוטיוב, איך לצלם למחשב, דרך לייטרום קל, פשוט, עוד בתקופה שהייתי מצלם בקנון, מאוד פשוט מראה את כל הדרכים. אבל יש הרבה אנשים שאומרים לי, אין לי לייטרום, אני לא משלם על זה, או אין לי... זה מאוד פשוט לצלם למוניטור, פשוט.
תוכנה של קנון.
יש תוכנה של קנון, נכון.
או של ניקון, אני מניח.
נכון, נכון, לכל
יצרן.
חינמי לחלוטין. נכון, נכון. אפשר לחלופין לעשות משהו שאני הייתי גם עושה. אני לא הצלחתי להתחבר כל כך לקנון. היה לי תקופה בעייתית עם התוכנה, אני מכיר את התוכנה הזאת. היה לי אותה, שנים. אני באמת לא צילמתי הרבה זמן עם קנון. אבל מה שאני הייתי עושה גם הרבה פעמים, במיוחד אם הייתי רוצה לקבל איזושהי תצוגת לייב, כי אני למשל מאוד אוהב לצלם על חצובה.
ברור.
לא משנה מה.
ברור.
גם אפילו אנשים.
חד משמעית.
למה?
אנשים.
אנשים, נכון, יש את הקטע הזה שאתה זזה, לא חזור או לא חוזור, אבל לרוב אני יודע מה אני רוצה להשיג מהתמונה, והמצלמה תעמוד על חצובה, אני מאוד אוהב את השיטה הזאת, אני רגע גולש, אבל אני אוהב את השיטה, כי אז אני יכול לדבר עם המצולם, בלי זה מול הפרצוף שלו. שזה מאוד נוח, אני מחזיק שלט, מחזיק שלט אפילו, הוא לא רואה, ואני מדבר איתו, מה זה, מה אתה רציני, והוא פתאום נקרא טק, אני תופס את התמונות ברגעים הכי טובים שלו, ואז הוא, זה לא, אני עומד ככה, תחייך, אני מאוד לא מתחבר לשיטה הזאת, אני אוהב באמת את הגישה החופשית הזאת, ואז לצלם אותו תוך כדי, אנחנו מדברים לגמרי, וטק טק טק, אני מצלם אותו בלי שהוא שם לב, וזה, אבל מה שהייתי עושה, הייתי מחבר את המסך פשוט עם HDMI פשוט למסך טלוויזיה. פשוט וקל.
נכון.
אתה רוצה לראות את התמונות, תעשה על הפליי ותסתכל. זה קל פשוט, וזה באמת חשוב. אז אם כבר אנחנו מדברים על זה, וכן, אני מאוד אוהב שהלקוח מגיע. אני כן יכול להגיד לך שאני לא לוחץ על זה, שלקוח יגיע אליי ביום צילום, במיוחד אם זה פקשוט. אומר לו, אם זה פקשוט, אתה ממש לא חייב להגיע.
כי זה טכני.
זה טכני, בדיוק, זה טכני מאוד. זאת אומרת, לפעמים אני, באמת, אתה גדרת את זה טוב, כי אני לפעמים, קצת קשה לי להסביר ללקוח פקשוט, שזה, כאילו, רוצה להגיד להם שזה פשוט, או...
אני לא קורא לזה פקשוט, אני קורא בפני הלקוחות צילום קטלוג, ואז זה הרבה יותר ברור.
צילום קטלוג זה הרבה יותר, הם, כאילו,
זה קצת יותר... פקשוט זה בשפה שלנו.
זה בשפה שלנו, בדיוק. אז אני תמיד אומר, תמונות מוצר על רקע לבן, אז קצת ארוך. אבל כן, זה נכון להגיד איזה מוצר, איזה טכני. אז הרוב זה טכני, וגם הרבה פעמים אני עושה תמונה אחת, בגלל שאני מצלם למחשב, אז זה נורא קל, אני שולח להם את זה מיידית לוואטסאפ.
בדיוק.
הם אומרים, או, סבבה,
אישור,
צ'יק, יאללה, ואתה רץ על כל השאר, זה. כן. אז זה באמת חשוב.
כן.
זה באמת חשוב. אז למה בעצם אתה לא, לא נמשך לצילום ביוטי?
לא ביוטי ולא אופנה, לא, פורטרטים אני מאוד נמשך, כן. אני יכול להגיד לך שבאישיות שלי היה לי הרבה יותר קל עם מזון ומוצר.
אוקיי. כי זה לא זז?
מה זה?
כי זה לא זז?
לא כי זה לא זז, כי אין את הפסיכולוגיה. אוקיי? להיות צלם פורטרט זה חצי להיות צלם, חצי להיות פסיכולוג. ולקח לי קצת יותר זמן להבין את הפסיכולוגיה. היום אני גם מצלם פורטרטים מעט, אבל כשאני הולך ועושה את הדברים האמנותיים, אז שם זה פורטרטים, הרבה פעמים.
כמו למשל מה שראינו עם
בדיוק. ה... בדיוק, וכמו אחרים. לא יודע, יצא לך לראות את
העץ ש... את הניגון עם הכינור וה...
והעץ שהופך לבחורה?
לא רשום. אז... ראיתי את הכלים המוזיקליים. כן, יכול להיות שבגלל שאני כאילו מוזיקאי, אז קצת כזה יותר נגע
כן, בי. אגב, זה גם נוגע בי, אני מוזיקאי מתוסכל, אני... נגן גיטרה גרוע ביותר.
אבל אתה אוהב מוזיקה, זה לא משנה.
אני מוזיקופיל, ויש לי שני ילדים שהם נגנים קלאסיים.
מגניב.
בפילהרמונית, בתזמורת הפילהרמונית הצעירה. אחד הוא נגן קונטרבאס.
קונטרבאס.
אחד הוא נגן אבוב.
מה זה נגן אבוב עכשיו?
או, טוב ששאלת.
זה לא קשור כל כך, אבל...
זה כלי דומה לקלרינט.
אוקיי, קלרינט.
אבל זה שוב, זה כלים שהם בעולם הקלאסי.
כן.
כשהבן שלי...
קונטרבאס, אבל זה מעולה. אני אוהב שמשתמשים בזה גם ברוק.
נכון, וגם בג'אז, וגם בהרבה דברים.
ג'אז זה בטוח, בום, 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 בום. יש את זה, אבל ברוק ודברים חדשים...
אני אגיד לך מה אמרתי לילדים. כשהם התחילו להיות מוזיקאים, בגיל 10, משהו כזה, אמרתי להם, תשמעו, עד גיל 18, תהיה בעולם הקלאסי.
מפה אתה צריך מיינסטרים.
אחר כך תעשה מה שבא לך, תעשה טכנו, תעשה ג'אז, תעשה רוק אנד רול, תעשה מוזיקה לטינית, או שתעשה פיוז'ן של הכל, מה שאתה רוצה, אבל עד גיל 18, עמוק בבטהובן ובבאך.
מבחינת יסודות, כאילו.
מבחינת יסודות. והם עושים רושם שהם הולכים להישאר בעולם הזה.
בסדר.
שזה מגניב.
לא אמרנו שזה רע.
זה מגניב, וזה פתח לי מלא דברים, כי אני לא מבין באמת במוזיקה קלאסית.
כן.
אבל פתאום אתה יושב ומקשיב
לבח. אבל
אתה נהנה.
אתה יכול ליהנות מזה.
וזה וואו, כאילו.
ממש, כן, ממש.
לא קשור לציון.
לא קשור, לא קשור. קאט. אז כן, אז למה? אז לענייננו. בואו תכניסו שני אנשים עם הפרעת קשב.
בדיוק.
ושאוהבים מוזיקה, כן. כן, ותנסו לעשה. כן, אז אתה אומר ש... מה הבעיה? אתה אומר בגלל שזה הצד הפסיכולוגי של הדבר.
אוקיי, אז בגלל זה אני התמקצעתי יותר בצילום מוצר ומזון, אבל יש עוד נקודה. אני זוכר שאגב, הטכניון, כן, בשיעורים של הדס, שהיום היא קולגה שלי מקסימה, אני מת עליה, אבל אז הייתה המורה שלי.
נכון.
והיא לימדה אופנה.
דס וליאור.
וליאור, ליאור בעלה, כן.
כן.
ואז אני יושב, ואני, עכשיו, הייתי אחד הסטודנטים המצטיינים, אבל איך שאני מגיע לאופנה, אני עומד ככה, אני מסתכל, אני לא מבין כלום.
אתה לא מבין כלום, או שזה לא מדבר אליך, ואתה אומר את הזבולטים שלי.
היא אומרת, איזה תנוחות יתאימו לאיזה בגדים,
תגיד מה, באיזה שפה זה?
אני לוקח את החולצה הראשונה שיצא לי מהארון. אני עושה טובה שאני, אמרו לי שהיא מקופתר עדיף, אז שמתי מקופתר.
סגרת את הפינה הזאת.
וזה, כן. סגרנו את הפינה. ושחור, כי בתור צלם מוצר, צלם של אברקות וזה,
אתה לא רוצה שיהיה אברקה,
אז כבר כל ה...
אשכרה, כל הזה שלך שחור.
כן, הרוב שחור, כן.
כן.
אז זה לא מדבר אליי, אז אני לא יכול באמת להיות צלם אופנה. זאת אומרת, גם אם עכשיו תגיד לי, אני יודע איך האור נופל ואיך...
אבל אם נגיד יש מישהו כמו למשל סטייליסטים או כל מיני דברים כאלה, זה יכול לפתור לך את הבעיה?
אז אני יכול להיות טכנאי צילום אופנה. אני לא באמת יכול להיות צלם אופנה, כי אין לי שם אמירה.
הבנתי.
אוקיי? אז בשביל מה? אתה יודע מה, אם עכשיו יבוא מישהו וישים הרבה כסף על יום צילום, יכול להיות שאני אעשה את זה. ואני אשים שני סטייליסטים לידי, אבל... אבל עדיף לא ללכת לצלם אופנה, כאילו, כמו שאני, אם אתה נותן לי לצלם אוכל, אז יש לי אמירה באוכל, כי אני חובב מטבח, כי אני חובב אוכל, אז נורא חשוב לי איזה צלחת תהיה, עם איזה מפה תהיה, עם איזה מנה.
כן, אתה מבין מה מחמיא לאוכל, אתה מבין מה מרים לו, אתה מבין מה הוא רוצה.
בדיוק, אני מבין לאן זה לוקח אותו.
כן.
אבל להבין איזה סוג של תנוחה מתאימה לאיזה סוודר, אליי, לא מדבר.
זה ממך והלאה.
כן. נורא חשוב לצלמים שרואים את זה, מצלמים, או מה שאתה אוהב, או מה שאתה שונא. אבל אתה לא יכול לצלם דבר שאתה אדיש כלפיו. כי אז גם התמונה תהיה אדישה. נגיד, אתה יכול להיות צלם דוקו, ולצלם דברים שמעצבנים אותך. תופעות חברתיות שמעצבנות אותך. אתה לא יכול לצלם תופעות חברתיות שאתה אדיש אליהן.
זאת אומרת, גם אם אתה בעצם צלם, ואם אתה מחפש את היופי של זה,
סבבה.
אז, אתה, אז זה סבבה, גם עובד.
אבל זה אומר שזה מדבר אליך.
כן.
אני לא רואה יופי באופנה, כי זה אני. הג'ינס הזה והג'ינס ההוא נראה לי אותו דבר. אז זה לא מדבר אליי.
הבנתי. אז כאילו מבחינתך אתה יודע, זה כמו שאני לא... כמו ששואלים אותי, אתה מצלם אירועים?
בדיוק.
זה לא יעבוד.
בדיוק.
זה לא מעניין אותי.
עכשיו אני אשאל אותך שאלה.
כן. אם יהיה אירוע... סליחה, לכל הצלמי אירועים, אתם תותחים.
לא, אני לא יודע לצלם אירועים.
לא מתחבר.
אני לא יודע לצלם אירועים. אבל בוא אני אשאל אותך שאלה. אם יהיה אירוע למישהו שקרוב אליך...
אני אעשה כנראה.
ולא.
אבל הוא צריך לשלם הרבה.
למישהו שקרוב אליך, ואתה שמח בשמחתו.
אוקיי.
נגיד... ברית שבא אחרי הרבה זמן שלא יצטרך להביא ילד. ופתאום בא ילד ואתה שמח ומתרגש. אתה תצלם את זה טוב.
כנראה.
אתה תצלם
טוב. כי אכפת לי.
כי אכפת לך. אתה תראה את האושר בתמונות שלך. אבל אם אתה תצלם עוד ברית של עוד מישהו ואתה לא באמת מתחבר לזה, אז זה יהיה על הפנים.
נכון.
צלם אירועים טוב, ואני מכיר כאלה נהדרים, זה צלמים שאוהבים את האירועים, שאוהבים
כן,
את
הריקודים. כן, אוהבים את האהבה, את המוזיקה,
את
הזה.
את המשפחה.
נכון, אם יש לך כאבי ראש ממוזיקה גבוהה, אז אתה רחבה, אתה לא נכון, במקום הנכון.
נכון.
אמת. כן. אני בכלל חושב שבאירועים יש, יש שחיקה. ברור. זאת אומרת, אני רואה את זה בהמון... אני רציתי להביא לפה צלם אירועים פעם, עוד לא יצא, אבל... באירועים יש שחיקה מאוד גבוהה.
אני אביא לך צלם אירועים. שיגרום לך לרצות שהוא יצלם את האירוע שלך.
מאיך קוראים לו?
צלם בשם מיכאל לולו. בחור צרפתי, חמוד, 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 שהוא כל כך נהנה ממה שהוא עושה.
נו, זה הכל.
שבדיוק, זה העניין.
זה כל הסיפור. בדיוק. אבל אני אגיד לך מה, הוא צעיר?
לא.
40-50?
לא,
או...
לא, אבל זה קריירה שנייה.
אוקיי. מעניין, כי אני שם לב הרבה על צלמים ש... אתה יודע, הם עושים איזשהו שיפט, נגיד, הרבה פעמים הם לוקחים את ה... הם, נגיד, בגיל צעיר הם עושים את החתונות, גם כיף להם מסיבות כל יום, דרינקים, עניינים צחוקים, נכנסים לאווירה, אבל אז אחרי 10 שנים, בעיות במפרקים, כאבי גב, אתם יודעים, צלמי אירועים סוחבים ערימות של ציוד, ערימות, במקרה הטוב זה עם עגלה, אבל רוב הזמן זה איזה וסטים, וכל הזמן הם מוצאים לעצמם פתרונות כאלה, נכון, של אורתופדיה, אבל הם מחזיקים איזה 70-200, והם מחזיקים כל הזמן עבודה קשה מאוד, שעות גרועות, נכון? יום צילום יכול להתחיל ב-5 בבוקר, ולסתיים ב-2 בלילה.
2 בלילה, כן.
כאילו אין שעות וזה. ואז אני רואה אותם שהם כאלה, לקראת הזה, ההתבגרות במרכאות, לא חייב שזה יהיה מבחינת גיל, יותר כזה, כבר זהו, הבנו שדי, אז הם פותחים סטודיו לצילום פורטרט.
ואז, סליחה, הרבה מהם לא מבינים שהם לא יודעים לצלם מוצר.
נכון.
כי זה תחום אחר.
נכון.
כי זה תחום אחר שעובד על דגשים אחרים, על יכולות אחרות.
אין קשר בין הדברים.
אין קשר. ושוב, כמו שאני לא יודע לצלם אירועים,
נכון.
ובאמת, אם אני אבוא לצלם אירועים, התמונות לא יהיו טובות.
נכון. מה שחשוב באמת לומר זה שזה כדאי מאוד להבין את זה, גם ללקוח וגם לצלם. הלקוח ש... וואו, זה ממש קרה לי לא מזמן. לקוח שרצה לצלם משהו, אני לא אגיד מה, כדי שלא יצא מצב, אבל רוצה לצלם איזה משהו, והוא... כמובן מעולם המוצר אוכל, ואז הגענו לשלב של תקציב, והוא החליט שזה פחות זה, והוא זרק כדי, כנראה מן הסתם להוריד בזה, יש לי חבר שהוא צלם, שאני עובד איתו, והוא צלם אירועים, אבל הוא גם יודע לעשות דברים כאלה וכאלה, והוא ידאג לזה, וכאילו זה, ואני אמרתי לו, שמע, אדוני, כאילו, X, Y, Z, אין בעיה, אתה רוצה בשמחה, הנה, אתה ראית כבר מה יש לי, אתה פנית אליי בזכות זה שאהבת את מה שאני עושה, בוא זה. ואחרי שבוע וחצי קיבלתי טלפון ממנו, פלוס הודעת וואטסאפ עם כל התמונות שזה, והוא אומר לי, זה פח, מה אני עושה עם זה? בזבזתי יום שלם של צילום והרבה כסף, ואין לי מה לעשות עם הדברים האלה, ואיך אנחנו עושים מכאן?
שלם את מה שדרשתי, אין לך תמונות טובות.
נכון. אז חשוב לדעת, גם מבחינת הלקוחות, זאת אומרת, בעלי העסקים שבאים לצלמים כמונו ומבקשים, תבינו שהדבר הזה דורש מומחיות במשהו מסוים, זה לא בחינם, זאת אומרת, אנחנו לא טובים בזה כי ככה זה קרה. אנחנו ממש מומחים, אנחנו חופרים על זה שעות על גבי שעות, למה אנחנו לא לוקחים לפי שעה, מישהו יודע? כי אם היינו לוקחים לפי שעה, היינו מרוששים את כל בעלי העסקים שהם מתקשרים אלינו.
נכון.
כי אנחנו לפעמים... כל כך חשוב לנו שיצא תמונה טובה, שאנחנו חופרים את הנושא, ואוכלים ולומדים ובודקים, וגם אחרי התמונה אנחנו...
עושים אותה עוד פעם.
נעשה אותה 1,000 פעם עד שהיא תצא מושלמת, כי אנחנו רוצים שהיא תצא מושלמת, למרות שהלקוח אמר לה זה בסדר, ואנחנו מבינים שזה לא בסדר. כי זה, כמו שאמרנו, יפגע לו בשיווק, יעשה לו מחירות, ברמה נמוכה, אם בכלל.
כן.
נכון? אז זה דבר ראשון, לקוח חייב להבין, שאתה פונה לזה, כי... הוא ישיג לך את התוצאה, אל תלך לשום מקום אחר. זה דבר אחד. דבר שני, מצידנו הצלמים, אם אתם לא מתמחים, אם אתם לא מומחים בדבר הזה, בנושא הזה הספציפי, נגיד צילום מוצר ואוכל, אל תציעו את עצמכם סתם. זה עוגמת נפש מטורפת. במקרה הטוב הלקוח לא יגיד לכם כלום.
אבל אני אגיד לך משהו. אני שמעתי את הפרק שלך שדיברת על זה.
נכון.
ואני מסכים איתך עם הכל.
במה אתה לא מסכים
רק
איתי?
רק דבר אחד אני לא מסכים איתך.
כן.
לא שאני לא מסכים איתך, זה לא המילה הנכונה. הגישה שלי טיפה שונה מהגישה שלך. זה לא מעצבן אותי. זה עצבן אותי הרבה זמן, וזה הפסיק לעצבן אותי.
לא, זה לא מעצבן אותי, אני לא אגיד שזה מעצבן אותי, אני רוצה שתגיד, אבל אני רגע אגיד שזה לא מעצבן אותי, זה פשוט חבל.
חד משמעית חבל, אבל אני אגיד לך למה זה לא מעצבן אותי. זה לא מעצבן אותי משתי סיבות. סיבה ראשונה, כי זה מנהגו של עולם.
נכון,
ואני בטוח ברור. שאתה עכשיו, אם אתה כלקוח של טכנאי מכונות כביסה,
יאללה.
יבוא אליך עכשיו הטכנאי של המכונות כביסה ויגיד לך, זה לא טכנאי של מכונה, הוא לקח לך 100 שקל, אתה היית צריך לשלם עכשיו 400 שקל על טכנאי אמיתי, עכשיו אתה לא נמצא בתוך העולם הזה, ואתה גם לא תהיה בתוך העולם הזה, אלא אם כן, אתה לא יודע מה, יש לך חברה ליבוא של מכונות כביסה, אז אתה כבר מבין גם בטכנאים של מכונות כביסה. סבבה, אז קודם כל, זה, ככה העולם נוהג, ואם ככה העולם נוהג, אז למה שאני אתעצבן מזה? זה אחד. שתיים, כי אלה הלקוחות הכי טובים שלי.
שהם חוזרים מבועסים, ואתה יש לך את מה שהם צריכים. אתה צודק בנקודה הזאת כל כך, כי אני באמת שמעתי איזה מישהו שקוראים לו ניב אידלמן, אם הוא רואה את זה. אני מאוד אוהב את מה שהוא אומר. והוא דיבר על זה שהמחירה הכי טובה זה מחירה של לקוח מוכזב.
בדיוק.
כי לקוח מוכזב בא כל כך רותח, הוא שילם על משהו. הוא רק תן לו את הפתרון כבר.
ואתה יודע מה? אני אגיד לך עוד משהו.
כן.
כלקוח, כאילו נגיד שהייתי לקוח,
כן.
טוב שיש גם פתרונות זולים.
ברור שטוב שיש פתרונות
טוב
זולים.
טוב שיש פתרונות זולים.
אני רוצה, המטרה שלי, אמרתי לך, המטרה שלי גם, שאת הפודקאסט הזה ישמעו גם בעלי עסקים. יאללה. כי אם בעלי עסקים שומעים את הדבר הזה, והם מבינים שהם צריכים למצוא את הצלם הנכון עבורם, כן? אם אתה יש לך מוצרים, אז תמצא צלם מוצר, ואם אתה רוצה ניובורן, אז אתה תמצא צלם ניובורן, ואם אתה רוצה לצלם...
הריון.
הריון, אז תמצא... כי זה כל כך... זה תחומים שזה לא... החוט המקשר היחידי, זה זה שיש פה עם בן אדם ומצלמה.
כן.
זהו, חוץ מזה אין כלום. לא התאורה יכולה להתאים אחד לשני. לא סגנון העבודה, לא ההבנה שלי. מה אני מבין בתינוק קטן שנולד, ואיך צריך לטפל בו, שחס ושלום לא יקרה לו שום דבר, נכון? אני לא מבין בזה כלום, אני לא אגש לדבר הזה בחיים. אוקיי?
אלם כן
ושלך. נכון, לשלי אני עושה. אבל...
הם שרדו?
שרדו, ברוך השם. אז... כן, אתה מבין, אז אני לא אעשה זה, אבל זה כן חשוב לי להוציא את המידע הזה החוצה. כי אני חושב
אני אגיד לך למי זה חשוב בעיקר,
כן?
ללקוח שזה לא חד פעמי בשבילו,
נכון.
אלא עובד באופן קבוע,
כן.
ואז הוא צריך להבין באמת מה הוא רוצה.
אבל זה לרוב הלקוחות המסחרים.
ואז הוא יבין.
הוא
ייפול.
כן.
ואז אחר כך הוא יבוא...
אז אם חסכתי למישהו אחד את הכאב ראש הזה, אז אני שמח. אם לא, אז מה אני אעשה? מה יש לכם? תתמודדו. מה אני יכול לעשות?
תבואו אלינו אחר כך בבוסים.
אין לי ברירה, אין לי ברירה. תגיד, אנחנו דיברנו רגע לפני הפרק, דיברנו על זה שאני קלטתי, אבל אז יהיה פרק, אמרנו את זה כבר, נכון, יהיה איזה פרק שזה... ואז אתה הזכרת שאשתך גרפיקאית בעצמה.
נכון מאוד.
נכון?
נכון מאוד.
ספר לי רגע, איך זה, לא, אתה רוצה לספר איך הכרתם בעבר, אבל זה לא קשור, אבל תספר לי רגע איך באמת עובדים בכלל יד ביד, עם כאילו זה שני ההפכים לדעתי, כי זה צילום וגרפיקה, יש שני דעות שונות על העולם, ככה אני רואה את זה.
אוקיי.
ככה אני רואה את זה. איך צורת
העבודה,
איך צורת העבודה שלכם? בכלל, כגבר ואישה שאחר כך יכולים לריב בם בבית על זה.
לא, דווקא לא, דווקא אנחנו עובדים יופי ביחד, ואנחנו רואים את הדברים טוב ביחד, והיא גם גרפיקאית מעולה, מעצבת גרפית מעולה, אז ככה כיף לעבוד איתה. עבדתי עם עוד מעצבים גרפיים, היא עבדה עם עוד צלמים, ומאוד מאוד נוח לנו, מקצועית, עזוב עכשיו אישית, מקצועית מאוד טוב לנו לעבוד ביחד. אני מאוד אוהב לשתף פעולה עם גרפיקאים בכלל. אני מאוד אוהב להביא את המעצב הגרפי לסט שיסתכל ויעצבן אותי. אני יודע שזה מעצבן. תשאיר לי מקום, אני אחליט איפה לעשות הקרופ.
נכון, נכון, נכון.
ככה זה מעצבים הגרפיים.
אבל זה חשוב. זה חשוב, זה טוב.
כי בסופו של דבר, התמונה שלך היא לא מופיעה לבד. זה לא שזה מופיע, שוב, כצלם מסחרי. זה לא שזה מופיע עכשיו
במוזיאון. איזה מוזיאון, איזה יופי, איזה חיתוך יפה.
בדיוק. אז אני...
שמע, היית מקבל עונש על אדרום כזה גדול. או עונש או מקום מרכזי.
בדיוק. אז אני צריך להתייחס למעצב הגרפי, או למעצבת הגרפית, כי זאת אשתי. ואני רוצה לספר משהו אחר. כאילו...
בהקשר, כמובן.
לא נזלוג. במשך הרבה שנים, יפעת ואני עובדים יחד באותו סטודיו, עם מעצבת גרפית, אני צלם מסחרי, וכאילו, הכי טבעי בעולם, זה שכאילו, היא מביאה לקוח, אז היא תכניס אותי לפרויקט, אני מביא לקוח, אז אני מביא אותי לפרויקט.
הגיוני מאוד, בטח.
גם מבחינת עסקית, זה דבר נכון וחשוב להגדיל את ה... וגם בשביל הלקוח, זה נהדר.
בטח, לקוחות מתים על זה שאתם מדברים כבר ביחד ותשחררו אותי מהקשקוש ידע.
אנחנו לא מצליחים, ולא מצליחים, שנה אחרי שנה אחרי שנה.
לאחד כוחות.
לא מצליחים ליצור מצב של לקוח שמגיע אליה או לוקח גם אותי, או של לקוח שמגיע אליי לוקח גם אותה. לא מצליחים להגיע לזה.
זאת אומרת, מהצד של הלקוח.
כן, הלקוח אומר, אה, איזה יופי.
יש לי צלם או משהו.
כן, יש לי צלם, יש לי מעצב גרפי. ועכשיו, זה לא פעם אחת, זה שנים.
וואו.
עד שהבנו מה הסיבה.
מה הסיבה? כי חשבו ש... כי אתם נשואים, בגלל זה אמרו לכם לא טוב?
לא.
לא, לא סתם המצאתי. לא, הלאה. לא.
וזה משהו שהוא מעניין כאיש עסקים, כאיש עסקים, אוקיי? כן. בעל עסק כבעל עסק.
כן.
אנחנו אנשים שונים. אנחנו מתחברים בצורה אחרת, אוקיי?
מי שיתחבר אליך...
לא מתחבר אליה. מי שמתחבר אליה, לאו דווקא מתחבר אליי. אני בן אדם מוחצן, אני בן אדם פעיל, אני בן אדם שממלא את החדר בנוכחות שלו, כי אני מדבר הרבה, ויפעת היא ביישנית, והיא מאוד עוזרת, ומאוד טובת לב, ומאוד זה. ובן אדם שאוהב לעבוד איתה...
שאהב את האישיות הזאת...
הוא לא אוהב לעבוד איתי. זה, זה, זה מפריע לו, זה חזק לו. זה...
כן.
ובן אדם שאוהב לעבוד איתי, לא אוהב לעבוד איתה. איך פתרנו את הבעיה?
נו, אתה גמרת עליי.
אז אני שואל לך, איך פתרים את הבעיה הזאת?
נו, אל תמצא, מה זה המתח הזה? אתה רוצה?
או.
נו, הנה המתח.
את הבעיה הזאת פותרים בזה שאם אני מנהל את הפרויקט, כלומר, בא אליי לקוח וסגר איתי, אז אני גם מנהל את הגרפיקה. זה לא שהוא לא מכיר את יפעת, הוא מכיר אותה, אבל הוא מדבר איתי. כנ"ל הפוך. מישהו נוח לו האישיות של יפעת, הוא סגר איתה על זה, אז הוא יסגור איתה גם על צילומים, אבל הכל עובר דרכה.
מהמם. זאת אומרת, מבחינתו, האנרגיה, נקרא לזה ככה, לא השתנתה.
בדיוק.
הוא דיבר איתה, הוא דיבר איתה לאורך כל הפרויקט, לא משנה מי ממו.
בסוף, עסקים עושים עם אנשים.
לגמרי.
ואתה צריך להתחבר לבן אדם. להתחבר לבן אדם לא רק ברמה של להיות חבר שלו, אלא ברמה שאתה רוצה
לעשות. כן, ברמה הקיומית, נקרא לזה ככה. אני רוצה לחיות לידו ושלא יפריע לי.
בדיוק, לקבל ממנו את השירות.
אמת. זה פתרון מדהים.
וזאת גם נקודה שאנחנו צריכים להבין. הרבה פעמים אנחנו נעלבים כשלא לוקחים אותנו.
איזה אלוף.
לפעמים האישיות שלך לא מתאימה לבן אדם שמולך. אז אם אתה מאוד מאוד מודע, אתה יכול קצת לשנות את האישיות שלך בהתאם ללקוח.
לא חייב להפוך את החיים שלך.
לא, אבל לדבר יותר, לדבר פחות, להיות יותר פתוח, להיות יותר סגור.
אמת.
יש לקוחות שאם אתה מספר לו על הילדים שלך, זה מרתיע אותו.
לא מעניין אותו,
זה
תשחרר אותי.
יש לקוחות שאם אתה אומר לו, כן, הבאתי זה, הילד זה, הנה אני איתך, הוא אומר, הנה גבר, אני כיף לי איתו.
נכון.
אז אתה צריך קצת לזהות את זה וקצת להתגמש, אבל עדיין, אתה. ואם מישהו לא מתאים לו לעבוד איתך.
זה בסדר גמור.
נכון.
נכון, לא צריך להיפגע מזה.
בדיוק.
אמת. מהמם, אני מת על זה. כמה זמן לדעתך אנחנו פה?
לא יודע.
הרבה זמן.
הרבה?
כן, אנחנו מעל שעה.
זה הזמן לסיים.
זה הזמן לסיים.
אוקיי.
למרות שהכיף הייתי מדבר פה עוד איזה שעה.
אז אולי צריך לעשות עוד...
אולי צריך לעשות עוד פרק.
סדרת המשך.
אי אפשר לדעת. אולי נביא לפה את אלונה איתך ביחד.
יאללה, שלושה.
אפשר להתקרנף על זה.
יאללה.
פתאום אלונה לא מסכימה, מפיל לנו את כל ה...
יש מקום.
יש מקום, אפשר להרגן. לא, אפשר להתארגן. אולי זה מהמם. שמע, קודם כל...
אז רגע, אבל שאלת השאלה, לא ענית.
מה השאלה?
כמה זמן?
כמה זמן?
כן.
מעל שעה.
יאללה, איזה יפה.
זה טוב.
כן.
יש לנו מעל שעה בהרבה.
מעולה.
אולי אנחנו לקראת השעה וחצי אפילו.
מעולה.
זה טוב לנו.
עכשיו, זה יהיה מוזר לשמוע את עצמי בפודקאסט.
זה יהיה מוזר, זה תמיד מוזר.
אוקיי.
וגם מוזר לראות את עצמך גם.
ממש.
זה כיף.
שלום לעצמי.
כן, תגיד שלום לזאתי. מהמם. שמע, זה למדתי המון, אני גם קולט באמת שיש לנו תחומים משיקים מאוד. כאילו, אפילו דיברת על הזמן הזה שעברת לסטודיו, שיצאת מהבית, זה גם בערך אותה תקופה שאני דווקא חטפתי מזה מכה, הפוך. אני הלכתי לפני הקורונה, נכנסתי לסטודיו, ואז הקורונה הגיעה ובוף, ירד הנפח, כאילו, זה היה אצלי הפוך, אבל מצחיק שאנחנו משיקים.
אצלי זה היה במלחמה.
מה, הנפח ירד? אני במלחמה במילואים.
אוקיי, אני לא...
זה בכלל היה תענו.
לא, זה כאילו חודשים שאתה לא מרוויח.
אפס.
אפס.
כן. קשוח.
כן.
אכן קשוח, אבל אנחנו, זהו, בסדר, עכשיו אנחנו בסוף, אני מקווה מאוד שאנחנו...
ורגע, בוא נגיד כאילו שזה המצב הנפלא ונהדר לעומת אנשים שבאמת נפגעו במלחמה הזאת.
אמת, זה הצרות הכי נחמדות שפגשנו. אז באמת, אתה יודע מה, אולי זה באמת הזמן לומר... אולי נכניס את זה להתחלה של הפרק, אבל זה הזמן לומר שאנחנו מקליטים בזמן מלחמה.
בזמן של, כן, של...
זה מלחמה. אנחנו במלחמה מאוד קשה, אז אנחנו מקליטים בזמן כזה, ולכן אולי קצת אתם...
ובעיקר בגלל שזאת מלחמה ממושכת.
ארוכה מאוד, מעל 4 חודשים, עוד מעט 5.
התפקיד שלנו זה להמשיך להניע את הכלכלה.
לגמרי.
ואת העסקים הקטנים שזקוקים
להם. עם כל העצב הגדול, שזה באמת עצב גדול, אני ביקרתי לפני חודשיים בכיסופים, והלכתי לצלם להם שם וידאו, אם אתה כבר, אתה שאלת אותי בהתחלה, צלמתי וידאו ואת הסיפורים שמשהו מטורף שאתה לא...
אני לא הייתי מסוגל לעשות את זה. אני הלכתי ועשיתי על האשים לחיילים,
כן.
לא הייתי מסוגל לצלם, ראיתי את זה, כאילו לצלם בהתנדבות, נכון?
היה איזה משהו, אבל כן, לא, אני הלכתי דרך חבר ש... לא שהוא, המשפחה שלו היו גרים שם, כאילו, ונרצחו ועניינים ומה שאתה רק רוצה, מה שאתה לא רוצה, למעשה. והייתי שם, וזה היה נורא.
אבל אנחנו נסיים בתקווה
לפודקאסט הבא בשמחה, בכיף, שיהיה לנו איזי. רב תודות לך, אילן הרינסקי.
תודה לך, איזה כיף נעתי.
תודה שבאת.
יש לנו הרבה דברים שאנחנו יכולים לעשות ביחד.
יש לנו הרבה מה אנחנו... כן, לגמרי. אנחנו עוד ניפגש, אני מאמין. מי שרוצה לראות עוד עבודות שלך, כמוני, שנהניתי מאוד, הייתי שולח אותו לאינסטגרם שלך, מה שאני אשאיר קישור כנראה בתיאור של הסרטון ובפודקאסט, אבל כן, הייתי ממליץ ללכת לאתר, משהו שאתה זהו, יותר...
אז האתר שלי, שם נמצאים כל העבודות הרציניות. האינסטגרם שלי, אני שוב, אמרתי בהתחלה, אני לא חיית אינסטגרם, אני מפרסם שם מדי פעם, אני גם שם סטוריז וזה של מאחורי הקלעים, מי שאוהב לראות נחמד. סטודיו, מאוד כן, זה נחמד, אבל לראות את העבודות באמת זה באתר.
אז האתר... נשים את ה... לא, לא אוהב להפריע, אבל אפשר לשים. נשים את הקישור של האתר בתיאור של הסרטון, או בתיאור של הפודקאסט, זה יהיה, כאילו, אפשר גם לשמוע את הפרק בפודקאסט, בספוטיפיי וזה וזה וזה, ואפשר גם לראות את זה ביוטיוב. אתה רוצה להגיד איך קוראים לאתר, אם מישהו ככה זריז?
IJN, שזה השם שלי, אילן ג'וליאן נרינסקי, .co.il.
IJN, זה מגניב.
כן.
נייס. מהמם. טוב, תודה רבה לכל מי שהזין עד עכשיו.
תודה לכם, תודה.
אנחנו נתראה בפרק הבא. ביי ביי.